גיקונומי, ה-14 באפריל, והבוקר התיישבתי להקליט פרק מיד אחרי לילה שבו ישראל חוותה את אחת מההתקפות הגדולות בהיסטוריה המודרנית, שבה טילי שיעות וכתבמים ומה שאתם לא רוצים שוגרו אלינו מאיראן ותימן, במה שיכול היה לפתוח את מלחמת העולם השלישית, אבל לא. אז יש לנו פה בעצם דוגמה טובה למה מדינה מערבית עם בריתות מוצלחות כמו עם ירדן וערב הסעודית וארצות הברית ובריטניה, איך מדע יכול להגן על מדינה, ומה קורה כשמדינה הופכת למאוד דתית ומאוד סגורה, הטכנולוגיה שלה פחות טובה. ובדיוק בשביל המטרה הזו, לדבר על טכנולוגיה ועל מדעי המחשב ועל שלל נושאים לא פוליטיים, ברוב המוחלט של הפרק הזה, הזמנתי לשיחה את דוקטור סבסטיאן בן דניאל. סבסטיאן מת על כדורגל, בכל זאת הוא ממוצא ארגנטינאי, זה חלק מדרישות התפקיד, והוא מרצה ודוקטור למדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון, והוא מומחה לאמריקה הלטינית, והוא כותב הרבה 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 על פוליטיקה, בטוויטר ובכל המקומות, תחת שם העת ג'ון בראון. אני מניח שהרבה מכם מכירים אותו, ממי שנמצא בעולמות האלה, הוא מאוד מאוד בצד אחד של המפה הפוליטית, ולא דיברנו על הנושאים האלה. הפעם, לפחות לא הרבה, התרכזנו בפרק הזה בעיקר במדעי המחשב ובמתמטיקה, ו-we geeked out לגמרי על דברים שאני כל כך אוהב בעולם הזה של לשוחח הנושאים כאלה, וכשיש לי הזדמנות לדבר עם מישהו שהוא באמת יודע, לא כמוני, ובאמת יודע להעביר את הידע הזה בצורה טובה, ומקווה שגם לכם יהיה מעניין כמו שלי היה מעניין לחפור בנושאים אלה. הסיבה שהזמנתי אותו מלכתחילה הייתה זכייתו בפרס טיורינג של פרופסור אבי ויגדורזון. אבי הוא אחד ממדעני המחשב המוערכים בעולם, ישראלי, כרגע הוא בארצות הברית בפרינסטון, והוא קיבל את פרס טיורינג, אחד מהפרסים הכי נחשבים בעולם המדע, על עבודתו. אז הזמנתי את סבסטיאן שיספר קצת, סבסטיאן שיספר קצת על העבודה הזו של אבי ועל הגילויים של אבי ומה אבי עשה. כמובן שזה בקמצוץ, הבן אדם באמת תותח על חלל, אבל דיברנו על, באופן כללי, על קצת מהדברים שהוא עשה. הגענו לזה רק במהלך הפרק, זה היה רק חלק משיחה שבה, אם אתם מכירים אותי וגיקונומי, אתם יודעים שאני קופץ מדבר לדבר, ואם אתם חיים זה בשלום, אז אתם תהנו גם מהפרק הזה. ניסיתי להסביר ככל יכולתי כמה שיותר מהמונחים האלה שנראו, היו לי כקריטים להבנה של הנושאים. אני מקווה בעיקר שפתחנו או גירינו אתכם מספיק מבחינת סקרנות, כדי ללכת וללמוד בעצמכם, כי מן הסתם בפודקאסט של שעה, בטח בסגנון שאני עושה, שקופצים מדבר לדבר, אי אפשר באמת להבין שום דבר, אבל אני מקווה שלפחות היה לכם מספיק מעניין, כדי שתלכו ותקראו לדברים האלה, אם זה ויקיפדיה או יוטיוב, זה כל כך הרבה יופי. זה כל כך הרבה מושלמות שמחכה לכם תלכו ותחקרו ותקראו עליה. העולם יפה. גם בתקופה שעמדנו על סיפה של מלחמת העולם שלישית וירו כל כך הרבה, וכן, וילדה בת שבע, פצועה מאוד קשה. אף אחד כמובן לא ידבר עליה יותר מדי, כי לעניות דעתי היא בדואית, אז פשוט התעלמו מקיומה כמו שקורה פה במדינה הזו. וזה הצדדים שאני, ובטח סבסטיאן שכותב על זה הרבה יותר ממני, פחות אוהבים פה, אבל יש גם הרבה מה כן לאהוב. ואפשר גם להתרכז בזה, אז הפרק הזה מוקדש לחלק מהדברים שאני הכי אוהב בעולם הזה, שזה מתמטיקה ומדעי המחשב ומדע ולדבר על הנושאים האלה. ולפני שנגיע לכל הנושאים האלה, אני אספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת קייטו נטוורקס. אם אתם רוצים לדעת על הצד העסקי של קייטו נטוורקס, אז אתם יכולים להזין לפרק שהקלטתי עם מי שמוביל את מחלקת השיווק שלהם, עידן הרשקוביץ. היה אחלה פרק שבו דיברנו על בעצם איך הם בנו את המותג שלהם, ואיך הם הגדירו את הקטגוריה שבה הם עובדים, שזה מאוד חשוב בעולמות הבטחת המידע. אבל מעבר להכל, קייטו נטוורקס זה פשוט חברה מאוד מאוד מרשימה, מסוג הדברים האלה שכן יש להתגאות בהם, שצמחו פה בארץ ישראל. זה חברה שגייסה כבר יותר מ-770 מיליון דולר, לפי הערכת שווי של יותר מ-3 מיליארד דולר, שכנראה גם תונפק, צריך להגיד את האמת, הנה אני אומר את זה ולא הם, בקרוב עוד חברה ישראלית שתגיע לשווקים הציבוריים, הם משרתים יותר מ-2,000 לקוחות אנטרפרייז, מתוכם מותגי על כאלה ואחרים, הם חצו את רף 1,000 העובדים, עם יותר מ-500 פה בארץ. פה בארץ גם נמצא מרכז הפיתוח והנהלה של קייטו, מה שאומר שלצוות הישראלי יש השפעה מאוד גדולה. שלמה קרמר שהקים את החברה והשם שלו מזוהה עם תעשיית הסייבר, רוצה אתכם סביבו, אם אתם מתאימים. כנסו לעמוד הקריירות של קייטו נטוורקס, תראו מה הם מציעים, חברה מאוד יציבה, טובה, חדשנית, עם אתגרים טכנולוגיים ועסקיים כבירים. תראו אם זה משהו שמעניין אתכם, ואם כן, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, זה יעזור לי אישית, שיהיה המון המון בהצלחה. ועכשיו, לפרק עם סבסטיאן או ג'ון בראון, או איך שלא תקראו לו, על כל כך הרבה נושאים מעניינים, מקווה שגם לכם יהיה. גיקונומי, 14 באפריל, עוד יום במדינת ישראל, בסך הכל בוקר רגיל לכל הדעות, והזדמנות טובה לשבת פה, ויש לי את הזכות הגדולה להריח את דוקטור סבסטיאן בן דניאל מהמחלקה למדעי המחשב בבן גוריון. בוקר טוב.
בוקר מעולה.
בדרך כלל, כנראה, לא יודע מה מדברים איתך על פוליטיקה, כל מיני כאלה, אבל אני הזמנתי אותך, כן, כי אתה כזה כותב הרבה בטוויטר, ואתה מאוד מודע פוליטית, ואתה איש מעניין באופן כללי, אבל אני הזמנתי אותך לדבר על משהו שאותי אישית יותר מעניין מהדברים האלו לפחות היום, וזה העבודה של אבי ויגדורזן שזכה בפרס טיורינג.
כן, נכון. פעם ראשונה שמזמינים אותי לדבר על משהו שאני מבין בו.
אני רגיל לא לדבר על דברים שאני לא מבין בהם, אז אתה יודע, זה הכל טוב. אבל אני ממש אשמח לשמוע ממך, כל כך הרבה שנים מאז שישבתי מול מרצה למדעי המחשב, או הנדסת חשמל, ושמעתי אותו מדבר על דברים כאלה, אמרתי, יש לי את האפשרות להזמין אנשים.
כן, יש לך PTSD מאז, או שזה בסדר, נוכל לדבר?
לא, להפך, מאוד חסר לי. אני מאוד לא ניצלתי כראוי את הזמן שלי באוניברסיטה, אבל יש הרבה דרכים היום להשלים את הידע.
וואי, אינסוף. כן. יש לי אינסוף מתחרים, אני מרגיש את זה ככה, נושף בעורפי כל ה...
אני ממש חושב שיש הרבה מאוד חלקים בלימודים שלי, שהצורה שבה למדתי אותם לאחר מכן, לא משל עבודה, סתם בשביל העניין, הם כאלה שאני לא יודע איך אפשר לעשות את זה עם שיטות למידה מסורתיות.
כן, אני חושב על זה כל הזמן האמת, אני מנסה לשלב דברים אחרים, ולתת להם לקרוא בסוציאל, לדבר על זה, ופחות שזה יהיה פרונטלי, אבל זה מאוד קשה מול כיתה של 250 בני אדם.
כן, לא יודע, אני מסכן על נגיד התמרת פוריה, שזה חלק מאוד חשוב בהנדסת חשמל, ואני מודה שידעתי את המתמטיקה, ידעתי לעשות את האינטגרלים, ידעתי לעבור את המבחן, או לא יודע, לקבל ציון מספיק טוב, ומספיק כדי שאם ישאלו אותי משהו בראיון עבודה, או אם אני ארד לחבר'ה שעושים תפאי בקומה 0, אתה יודע, אני לא ארגיש טמבה לגמרי. אבל לא מעבר. ורק לאחר מכן, אתה יודע, שאני ראיתי את זה בסרטוני שעה וחצי של יוטיוב, שמה זה לעומת סמסטר, שאתה יודע, כזה טרי בראון, וואן בלו, שהוא מציג את זה מכל מיני זוויות, ואז אני נכנס טיפה יותר לעומק במקומות אחרים, אמרתי, וואו, פעם ראשונה, שי, פאנלי, גלט.
כן, זה גם מאוד בעיה, אבל שכל אחד מבין את זה אחרת, יש כאלה ששומעים את זה יותר טוב, יש כאלה כשרואים את זה, זה יותר טוב, יש כאלה שאם אתם מתחילים היישומים דווקא, זה אומר, יש לזה שימוש, נגיד ערכים עצמיים במטריצה, כן, כשאתה רואה את זה באלגברה, אתה מת משעמום, אתה אומר, מה זה הדבר הזה וזה, ואז אתה
בנו.
אומר...
יש כאלה שכזה גדי אלכסטרנוביץ' כאלה שאוהבים את ה...
אז אני רואה, אני לזה נראה מגניב, אבל רוב האנשים שסתכלים על זה, הולכים לישון כזה וזה, ואני אומר להם, טוב, תראו, בסוף זה ככה גוגל עובדת, כן? אם אתה מחפש את הערכים העצמיים של המטריצה, את החיפוש, אז זה בעצם הרעיון של טריליון דולר. ברגע, טריליון דולר. טנזורים של מטריצה, ואנווידיה עושים גם, לא יודע כמה.
זהו, עכשיו אתה מציג טרנספורמרס, רק GPT, כל השלבים של הדבר הזה, של איך טרנספורמר עובד, שמה, זה הרבה דברים טכניים, ואם אתה לא מבין את הדברים הטכניים שהם לא מורכבים, צריך להגיד את האמת, הם לא באמת מסובכים. זה לא מתמטיקה גבוהה.
כן, אבל זה מפחיד סטודנט, כשאני, אתה מורה לו, לא, כל פעם שאתה משווה על הלוח, אתה מאבד חצי מהסטודנטים פחות או יותר.
אז שילכו הבית, אין מה לעשות, זה העבודה. צריך גם לשים, לא כל דבר הוא לכולם. אם הגעת לגיל מסוים ודברים מפחידים אותך ומרתיעים אותך, זה לא בהכרח בשבילך.
יכול להיות, אבל אני מרגיש שהעבודה שלי ברובה זה להוריד גם את הפאניקה הזאת שאולי הם צברו קודם בתיכון או במקומות אחרים. ואז כשאני מראה להם את זה, ואני אומר, תראו, עזוב, זה החלק הקשה, זה לא הקשה באמת, עזבו, זה לא מה שאני אשאל אתכם בסוף, וזה עובד לפעמים, כלומר, אתה יכול לשנות קצת להוריד את הפאניקה הזאת.
וגם לעורר מספיק את הסקרנות, שיבינו ש... גם צריך להגיד את האמת, שבסדר, אתה מקבל אבני לגו. רובנו בעולם המקצועי לא בונים את האבני לגו. אתה מקבל אבני לגו, זאת אומרת, לא יודע, לצורך עניין מודל שכבר מישהו אימן אותו, ואתה עכשיו עושה קריאות API. אין פה המון טכני. צריך להגיד את הרמה הטכנית הנדרשת היא מאוד נמוכה, והיא מספיק קומפיוט וסטורג', אתה יכול להיות מאוד בינוני במה שאתה עושה, וזה יעבוד. והמשתמש לא ידע. אבל אם אתה רוצה להגיע לרמות הגבוהות של העשייה, אתה עדיף שתבין.
כן, ובמיוחד אם אתה רוצה לשלב איזו יצירתיות, כלומר ליצור דברים אחרים שעוד לא עשו קודם, אתה חייב להבין איך זה עובד. אבל שם זה בדיוק בתור מרצף, שאתה בעצם דוקר את הסוויט ספוט הזה. כלומר, איך אתה אומר שדברים שהם בלק בוקס, בוא לא ניכנס אליהם, ועדיין להסביר איך, באמת איך הם עובדים, איך חשבו עליהם, אלה שחשבו עליהם.
הגיליתי יוצר חדש בטוויץ' ויוטיוב, זה נקרא The Prime Time. האמת שלא ידעתי, הסתכלתי אחרי זה, ראיתי שהוא היה מקודד בנטפליקס איזה 10 שנים, והוא מגיע עם כל כך הרבה תשוקה למדעי המחשב, איזה מדבק זה. זאת אומרת, הוא הראה שם איזשהו אלגוריתם, לבעיית רעיונות כזאת קלאסית של תעשה סליידינג ווינדו, זאת אומרת חלון זז על 14 אותיות, 14 תווים, ותגיד לי פעם ראשונה שהגעת ל-14 תווים שונים. והוא מראה את הפתרון הטריוויאלי, זה פתרון שאתה יודע, הכי, תזיז אותו, תבדוק אותו, שים אותו באיזה אש סט, לא יודע, מה, משהו ממש טריוויאלי, ואז הוא מראה כל מיני שיפורים, עד לרמת הביט מניפוליישן, שכמהנדס פרמוור, אני עדיין אוהב את התחרה הזה, והוא מראה את השיפור, בזמן ריצה, בין כל דבר, אבל ההתלהבות שלו,
איך פה חסכנו 4 פעולות,
אבל לא, זה הרבה מעבר, כי הוא מראה לך שהאלגוריתם הכי טוב, לעומת הפחות טוב, זה הבדל מבחינת הזמן ריצה, של 19,000,000%, כאילו שדרוג של כמה וכמה סדרי גודל, וזה כל כך, ואז אתה אומר לעצמך, בוא נע, כמה מהקוד שלי מלא בחרה.
כן.
המון, המון, וזה יש לך פה בן אדם בנטפליקס שמראה שהטיוב שלו, אחד הווידאו עם אחרים שואלה, שאחד הדברים שהוא עשה, שהוא פשוט טייב את האלגוריתם, הוא מדבר על איזשהו קוויק סורט, ועל בעיות בקוויק סורט, שאם אתה לוקח אותו פשוט מצ'אט GPT, כמו שהרוב המוחלט של המקודדים יעשה עכשיו, פשוט תיקחו קוויק סורט בלי שהם שמים לב, שהקוויק סורט שצ'אט GPT מביא, ותבדקו את זה, יש בו זיכרון, שימוש בזיכרון, שזה בדיוק הקטע שקוויק סורט לא אמור לעשות.
נכון, הוא אומר in place, אם אנחנו נכנסים לזה.
אתה מבין, אבל זה בדיוק אומר, תסתכלו, אתם תיקחו פה את הצ'אט GPT אלגוריתם, ואתם אפילו לא שמים לב שאתם לא עושים, אבל הכל, יש כל כך הרבה שפע של משאבים, שאתם לא תשימו לב.
והשלב הבא זה חרה על חרה, כן? אתה מוסיף את שלך, ואז אתה בונה את זה, וזה כזה 10 דרגות של חרה, כל הדרך למטה, שאנשים מוסיפו אחד על השני, אבל אני מסכים שאפילו בדבר כזה של שיפור, אולי קצת בזמן ריצה, אם אתה מדביק סטודנט, נגיד שאני, אם אני אחשוב אחורה, באמת כל הדברים שאני עושה, הדבר היחיד שאני אומר, וואלה, אני שמח מזה, שסטודנטית באה לי, אמרת, תשמע, בזכותך אני אוהב מדעי המחשב. כלומר, אני אומרת, כן, זה, בגלל זה עכשיו היא הולכת, מישהו הולכת לזה דוקטורט באורוורד, אמרת, בזכותך אהבתי את הדברים של, דברים שאנשים בדרך כלל לא אוהבים לפעמים, חשיבות טיורינג, ודברים כאלה שהם רואים את זה, אומרים, בוא, מה זה הדבר הזה, מגיה שחורה. נכון, כל מה שקשור כשאני מבדיל למשל בין יחיחות לבין משהו אמת. כל מה שאפשר להוכיח זה לא משהו אמת. יש משפטים שהם אמת, ויש משפטים שניתן להוכיח אותם כשאתה מבדיל את שתי המושגים האלה פתאום. בוא נע, מה זה? כל הזהות שלי הייתה בנויה על זה שמה שאני יודע, אני לא דתי. כן, מה שאני יודע זה מה שאני יכול להוכיח. ואתה אומר לי, מה, יש דברים אמיתיים שאפשר להוכיח? במתמטיקה זה כאילו, מה זה? זה עבודת שטן.
זה ה-120, לא? גדל מגיע ואומר, לא הכל. תצליחו להוכיח פה.
נכון, ומפה אנחנו נגלוש לשיחה, אבל כן, הוא אומר שחסמים תחתונים. יש דברים שלא תוכל לעשות, לא משנה כמה תעבוד. אין, ומשם לטיורינג.
רגע, זה השבר הזה שאנחנו מדברים עליו, בעצם עד סוף המאה ה-19, הייתה איזושהי אמונה שאפשר לבנות המתמטיקה מלמטה למעלה, בגרמניה, בצורה יפה.
כן, הילברט. אתה מדבר על 1900, הוא אומר, אפילו על הקבר שלו, כשכבר היה ידוע שאת הדברים של גדל, הוא אומר, אנחנו צריכים לדעת ואנחנו נדע.
הוא אומר את זה בגרמנית מן הסתם,
כן,
אבל...
כן, לא כמוני.
כן, אבל הביטוי באנגלית, לא יודע איך התרגום, אבל התרגום הוא... יש, אנחנו נדע.
כן, אנחנו נדע.
אנחנו נדע הכל. וזה לא.
נכון, הוא מנסח את הבעיות שלו, ואז הוא מנסח את מה שנקרא in Deutschless Problem, בעד ההחלטה, שהיא בעצם הבעיה שהכי טבעית אולי שיש לנו, שאם אנחנו יודעים על את החוקים של מתמטיקה, כאן אנחנו יודעים modus ponens, איך אפשר לגרור דברים מתוך האקסיומות הפשוטות שלנו, אז למה שלא נבנה איזה פשוט אלגוריתם, שאנחנו ניתן לו את המשפט והוא יגיד לנו כן או לא.
כן, כי בעצם מה זה מתמטיקה? אם אנחנו מתחילים מסט מסוים של אקסיומות, משפטים אמיתיים, אני לא יודע איך לבטא את זה בצורה...
אומרים שהאמיתות שלהם ברורה מאליהם.
שאין עוררין על הדברים האלה, אקסיומה. כמו שאתם משתמשים בזה ביום-יום, כנראה לא, במושג, לא במובן של לוגיקה מתמטית, ואם ניקח אוסף של אקסיומות כאלה, מעליהם נבנה עוד ועוד רבדים, ונהיה לנו יצירה מושלמת, תאורה, זכה, המדע היחידי, לא פוליטיקה, לא פיזיקה, לא כימיה, מושלם. אבל לא.
כן, אז זה מה שאני חשבתי, נגיד בגיל 10, אמרתי, אני מתמטיקאי בגלל זה. בגלל שאני יכול להוכיח כל דבר, כלומר, זה נראה לי הדבר ש...
בגיל 10 חשבת על זה?
כן, כן, זה מגיל 7 עסקתי כבר במחשבים, אבל כשראיתי בבית ספר, ראיתי שאתה יודע, מוכיחים לך משהו. כשאם מראים לך משהו, אז הם מוכיחים אותו.
אתה זוכר את זה או שאתה זוכר?
כן, כן, אני זוכר את
ה... מה הוכיחו לך בגיל 7? גיאומטריה כאילו?
כן, נכון, אתה רואה קצת אוקלידס.
קצת אוקלידס, כן.
כן, ואתה... סכום הזוויות המשולש הוא 180 קצת. אתה רואה את זה, ואתה אומר, וואו, זה כאילו, וואו, זה מה שאני רוצה לעשות כל החיים. אין, האקסיומות האלה, זה הכל נכון. אחר כך אתה מגלה שיש בעיות, כן? אולי האקסיומות של, אתה מוריד את האקסיומות המקבילים, ואתה מקבל את הגיאומטריה של רימן, למשל, ואתה מקבל
גיאומטריות. רק נסביר למי שלא מכיר, שני קווים מקבילים לעולם לא ייפגשו, אתם מכירים את זה, אבל מה לעשות שהדבר הזה נכון רק בגיאומטריה רגילה?
כן, אולי לא בא לי שזה יהיה נכון, ואז יש לנו גיאומטריה על כדור, ואז יש לנו גיאומטריה אחרת, אז... זה עוד בסדר, ואז אתה מגלה מתישהו כמו...
מה זה עוד בסדר? אתה מבין שזה היה פער היצירה, בשלב מסוים הגיעו אנשים שזעזעו את אמות הסיפים על הדבר הזה, תאריך איזה יופי זה.
אני כשראיתי את זה, זה פיצץ לי את המוח, כשראיתי את המשפעם ראשונה, אנחנו קוראים כל הגיקים, נכון? זה כזה rite of passage, זה הבר מצווה שלנו שקוראים את גדל אשר בך, נכון?
אצל הרבה אנשים, כן, הערכתי פה כל מיני חבר'ה מעולם המשין לרנינג, אני חושב שזה כבר פחות. זאת אומרת, עכשיו זה כמו יוליסס, זה ספר שאנשים מחזיקים בספרייה ואומרים שהם קראו אותו, אבל גדל אשר ובך של אופסטר, אופשטטר, זה עדיין ספר פנזונה, אני עדיין ממליץ.
זה כאילו, ואתה מגלה שיש משפט כזה אפילו פשוט, לוקחים פרדוקס רגיל כזה של ראסל, או הספר שמספר את כזה, אתה אומר, טוב, המשפט הזה לא יכיח נגיד. כן, אתה רואה את זה פעם
ראשונה. לא יכיח, לא ניתן להוכחה.
כן, לא ניתן להוכחה, אתה רואה את זה פעם ראשונה כתוב על הלוח, ואתה אומר מה זה, עבדו עליי, כן? כי הרי מה, המשפט הזה הרי הוא אמת, נכון? למה הוא אמת? כי אם אפשר להוכיח אותו, אז זה שקר, נכון? כי הרי הוא טוען שאי אפשר להוכיח אותו, אז בעצם אי אפשר להוכיח אותו, אבל הוא אמת, כי אי אפשר להוכיח אותו, הנה. נכון?
פרדוקס?
ואז, לא, זה לא פרדוקס, זה פשוט משפט אמת שאין לו הוכחה, אין תקלה, הכל בסדר. זה מה ש... אתה מבין, פרדוקס זה לך לברוח מזה. לא פרדוקס, זה באמת נכון, זה משפט אמיתי שלא ניתן להוכחה, ואז בא...
השאלה גם מה זה אמיתי, זאת אומרת, אנשים רגילים שנתקלים בכל מיני בעיות בתורת המספרים, שאומרים להם, תקשיב, בדקנו את זה עד ל... 8 מיליון ספרות אחרי הנקודה, ועדיין לא מצאנו דוגמה שמפריחה את זה, ואז האדם הנה שוב יגיד, זה מספיק אמיתי בשבילי, ואז המתמטיקאי יגיד, לא מספיק אמיתי בשבילי.
נכון, יש דברים שגילו אותם ב-10 בחזקת 30 שהם יהיו לא נכונים, אבל כן, השארת המספרים הראשונים התאומים, שיש לנו אינסוף, כן, של מספרים ראשונים תאומים כמו 11 ו-13, אין, או 3, 5.
תסביר מה זה מספרים ראשונים תאומים?
זה שפשוט שני האיזוגיים הרצופים הם שניהם ראשונים, כמו 3 ו-5, כמו 11 ו-13, והם הולכים וחוזרים, כזה מספרים, מספרים ראשונים גם זה, מעשה שטן.
כן, תחשבו עכשיו על ציר המספרים, מ-0 עד אינסוף, לצורך העניין, המספרים הטבעיים, השלמים, הרגילים, החיוביים. עכשיו תחפשו שם צמדים של מספרים איזוגיים, וששניהם יהיו ראשונים. עכשיו אני אשאל אתכם, האם יש נקודה שבה אין יותר צמדים כאלה?
כן.
נשמע פשוט לניסוח.
מאוד פשוט, אבל, וזה מה שיפה בטענות של תאורת המספרים, שזה לא תחום שאני מתעסק בו, אבל השערת גולדבך, או כל מיני דברים מהסוג הזה, שאתה אומר, מה, אתה יכול להסביר את זה לילד, נגיד, בין 10 כזה, שהוא למד מזה מספרים וכאלה, ואתה לא יכול להוכיח את זה. ואתה אומר, מה, יש כזה פער בין הניסוח של הטענה לבין כמה קשה להוכיח אותה? זה כבר בעיה. אבל אז מגיע אחרי 1929, מגיע טיורינג ב-1936, והוא אומר, אני יכול לקחת אותו רעיון וליישם אותו במדעי המחשב. אני יכול לקחת את הבעיית ההחלטה שאילבר רצה לעשות, האם אני יכול לעשות תהליך מכני כזה, שבהינתן אקסיומות הוא נותן לנו אם המשפט הזה נכון או לא, ואני יכול לקחת את ה, בעצם את ה, לבנות את המכונה שלי, מה שנקרא מכונת טיורינג, או שאנחנו קוראים לו המחשב בעצם, ולבדוק האם היא יכולה לעשות את זה, ואם היא לא יכולה לעשות את זה, אז אף אחד לא. ומזה בעצם הוא הוכיח את מה שאנחנו יודעים היום, שבקומפיילר למשל, לעולם לא היה לנו F6, שבודק אם התוכנית שלנו עוצרת. נכון, מה שקרה לכולנו.
אז קצת קפצנו, אז מכונת טיורינג, לא ניכנס עכשיו בדיוק להגדרה, אבל ההגדרה לא מאוד מורכבת, תלכו לוויקיפדיה, אני מבטיח לכם, שאם אתם לא יודעים מה זה, לא בעיה להבין את זה, באמת שלא בעיה, והמכונה רצה, יש לה סט הוראות והיא רצה. האם המכונה אי פעם תעצור או לא תעצור, זאת אומרת, תיתקע או לא תיתקע, תתפלו כמה זה בעיה קשה.
כן, וזו הסיבה שבקומפיילרים אין דבר כזה, כלומר אין F6, היא אומרת עכשיו אנחנו הולכים לעצור כל קלט, וכל מה שהרי לכולנו הסגמנטיישן פולד, נכון? וכל הדברים האלה שהתוכנית שלנו פשוט לא עצרו, לא כי הרקורסיה הייתה כזאת מסובכת, אלא כי לא ידענו לעשות שאם זה באחד תעצור, נכון? ואי אפשר לעשות את זה, כלומר אין לנו תקווה לעשות את זה.
בגלל זה הם שחרים הרבה ראי-אם-די בקוד.
כן, נכון. כלומר, כל מה שאני אומר עכשיו, אגב, זה לטובת אנשי מדעי המחשב ומתמטיקאים, כי אם היה את זה, אולי לא היה צריך אותנו. כן, כל מה שאנחנו עכשיו הולכים לדבר עליו.
אבל זה התקווה, אתה יודע, שאנשים אומרים, ChatGPT יפתור את כל הדברים האלה.
פתר, לא.
באמת, ואני אומר, אני לא מבין, אתם לא, בשנה האחרונה אתם לא עובדים עם זה, אתם לא רואים את הפלוסים והמינוסים, זאת אומרת, אני אשים בלינק של הערוץ החביב החדש עליי, אותו מר פריים עובד נטפליקס, שהוא מראה שם את הפלוסים והמינוסים של עבודה עם קופיילוט אחרי שנה, שמאוד דומה למה שאני מרגיש, יש באמת הרבה פלוסים, יש הרבה מינוסים.
כן. זה, חוץ מזה שזה מדי פעם עוזה, כן? שזה בכלל משהו שאנחנו לא מסוגלים בכלל להבין שהאלגוריתם לא בהכרח אומר לנו תשובות אובייקטיביות ונכונות.
הוא רק רוצה לעזוב אותו, הוא רק רוצה שתעזוב אותו.
כן, נכון, אבל זה מספיק, אני אשכנע אותו, כלומר, לא מספיק, וזה אנחנו נדבר עוד מעט בהקשר של אקראיות, אז כל עוד אני משוכנע שזה נכון, זה נכון. זה מספיק בשביל האלגוריתם, כן? אז אנחנו
הדף, עוברים... הדף קט, אין לי מספיק מקום בשוליים להסביר לך, סמוך עליי, זה נכון.
כן. נכון.
הוא לא המציא פה כלום מהבחינה הזו אפילו, בני אדם עשו את זה קודם.
נכון מאוד.
אני מרגיש שזה נכון, אז זה נכון.
כן, ועוד מעט באוכחות יפה סידיה שנדבר, זה יהיה הסטנדרט.
אז איפה אבי מגיע?
אוקיי, אז אנחנו מגיעים למתחיל מדעי המחשב, שזה בסביבות שנות ה-60, שבכלל חשבו על לבנות את הדברים האלה, ואנחנו לוקחים את כל התחום הזה של חסמים תחתונים, מה אי אפשר לעשות, לתוך מה שנקרא סיבוכיות. כן, סיבוכיות היה, טוב, עכשיו נסתכל רק על מה שאפשר לעשות, עזוב אותך מכל העבודת סטן הזאת של גדל וטיורינג, בוא אנחנו עכשיו נתעסק רק בבעיות שהן באמת נגישות לנו, ולא תפרתם אותן כדי שזה לא יעבוד. נגיד, כן, יש לנו בעיית הסוכן הנוסע. בעיית הסוכן הנוסע אומר, כמו הבעיה של ווייז להגיע מבאר שבע לתל אביב שעשיתי היום, לא, קח 20 ערים, ותגיד לי איך, מה הדרך הכי טובה לעבוד ביניהם. הירקן האורגני שלי כל שבוע בבר שבע מתקשר, ואני תגיד לי מה כדאי לעשות. קודם ללכת לדלת, ואז ללכת לרמות, או לעבור משהו כזה.
כן, יש איזו קבוצה של 20 טלפיונים בוויה, שעובדים כן. הרבה כדי לעשות את המיניבוסים האלה שהיו פה בארץ, אני חושב שכבר אין, אבל כדי לסדר את הדרך שבה המיניבוס אוסף את כל הנושאים שמפוזרים בעיר, זו בעיה... סופר סופר קשה, ולמצוא את המסלול האופטימלי הכי טוב שיש, מה לעשות שזה בעיה שנקראת NP.
נכון, NP שלמה, וזה לעולם לא הולך לקרות לנו. כן, זה שוב, אפשר להסתכל על זה גם אם נחזור להוכחות, אז בינתן למשל הוכחה קצרה, האם אנחנו יכולים למצוא אותה בגלל שהיא קצרה? כן, אותו דבר, רק שאני אומר לך, אתה שואל אותי איזו שאלה, ואני עונה לך, ואני אומר לך, תראה, יש לי איזו הוכחה של 3 שורות. מה אני רוצה להגיד בעצם?
לא יודע.
שזה קל.
אוקיי.
הרי אני מתנסה עליך, אני אומר את 3 שורות, מה יש לך, איך אתה לא יודע?
ראיתי הרבה 3 שורות שהבנתי שאני לא הולך להבין.
וזה בדיוק מה שאומר להיות NP, כלומר, זה שאתה יכול לוודא משהו, נגיד סודוקו. כן, אני יודע לך סודוקו כזה מלא, כמה זמן לוקח לוודא שהוא נכון, אתה עובר על כל שורה, על כל עמודה.
כמה דקות?
כמה דקות. למצוא את התשובה לסודוקו, זה לא תעשה אף פעם אם הוא מספיק גדול. כלומר, אם יש לך 100 על 100 שורות נגיד, זה לא יקרה אף פעם, ככה 2 בחזקת 100 שנים לעשות את זה.
כן, אז למי שלא הבין, רגע, רק נדגיש פה, בסוף אנחנו מדברים פה בבעיות סיבוכיות, כמה זמן, חסמים של כמה זמן ייקח לנו להגיע לתשובה, לעומת כמה זמן ייקח לנו לתקף את התשובה, וזה בעצם אוסף הבעיות האלה שלוקח לנו מעט מאוד זמן להבין אם הפתרון שמולנו הוא נכון או לא נכון, סודוקו, גם סודוקו ענק, אם אני מביא לכם עכשיו סודוקו, כמו שהוא אמר, 100 על 100, אני אביא לכם עכשיו כמה שעות או יום שלם או כמה ימים, אתם תדעו להגיד לי אם הפתרון שאני מציע לכם לסודוקו של 100 על 100 הוא נכון או נכון. אתם תעברו על כל השורות, כל הטורים, תפתרו את זה. אם אני מביא לכם סודוקו כזה ריק ואתם צריכים למלא אותו, בהתאם לתנאי המצב ההתחלתיים, אין פתרון. אתם יכולים לבלות את כל החיים שלכם, להביא את כל כוח המחשוב שיהיה לכם בהינתן סודוקו מספיק גדול, לא תפתרו את זה.
כן, תבינו מחשב קוונטי, זה גם לא הולך לעזור לכם, גם מה שאתם רוצים לא הולך לעבוד לנו בזה, ואז מגיעים שנות ה-70, מגיעים שניים, קוק לוין, אחד מאחורי מסך הברזל, השני בארצות הברית, ואומרים, תראו, כל הבעיות האלה בעצם, כל הסודוקו, הבעיית הסוכן הנוסע, וכל הדברים האלה, זאת הבעיה, בעיה אחת. שאנחנו קוראים לה שהיא פשוט אין פי שלמה, אפשר פשוט לעבור מבעיה לבעיה, וככה גם כל ההוכחות בעולם. כל הוכחה שאתם רוצים, אתם יכולים לנסח אותה ככה, ואם תדעו עם מפה אפשר לצבוע אותה עם שלושה צבעים, אז תדעו אם ההוכחה הזאת נכונה או לא. אז, ומפה מתחיל מה שאנחנו קוראים לו.
והם מוסיפים עוד משהו יפה, שאם תפטרו אחת מהמשפחה הזאת, נכון. תפטרו את כולן. לא משנה אם זה לצבוע מפה, לראות אם אפשר לצבוע מפה ב-X צבעים וכו', או בעיית הנושא, או כל בעיה אחרת, תפטרו אחת, תמצאו אלגוריתם אחד שפותר את זה בזמן סביר, לא משנה עכשיו הגדרות, פתרתם את כולם, כי אפשר לעבור מבעיה לבעיה.
בדיוק, אפשר לא רק לעבור, אלא לעבור בזמן קצר.
זמן סביר.
יעיל,
כן. זמן סביר.
שאנחנו קוראים לו פולינומי, אבל בלי, לא נקלל. אז אנחנו נגיד, פשוט עם זמן מהיר אפשר לעבור מבעיה לבעיה, כלומר זה לא רק שאפשר, אלא זה מעשי מה שאנחנו מדברים עכשיו. כן? כן. אז ירדנו עכשיו לכדור הארץ, מבחינת כן.
ה... עכשיו יושבים כל החבר'ה של ה... שקשיבו לפתיח שלי ואמרו, מה? אבל אני עושה אלגוריתם של או של אחד. או של אחד או אחותי, או של אחד יכול להיות מלא מלא זמן. בסוף שימו טיימסטאפ בהתחלה ובסוף.
כן,
אל תתלהבו עם האור של אחד שלכם. בסוף יש עולם אמיתי ואתה רוצה שהעמוד יעלה מהר.
נכון, אם אני אומר פולינומי, ואז תמיד עונה לי כזה, מצביע לי סטודנט, תגיד, אין בחזקת 100 זה פולינומי? אני אומר לו, כן, אבל לא. נכון, כי
זה מוגבל, כי יש תקרה.
כן.
לא, אבל יש תקרה, זה הנקודה, צריכים להבין. אבל אתה מראה להם את זה על ציור, זה לא הולך...
יש לי כזה הסימפטומת הנחמדה וזה, אבל אתה יודע, עכשיו אני אומר, תשמע, אין בחמישית, אל תעשה יותר מזה.
זה דפק את כל הימי ביניים, רבנים וכמרים התחילו לריב ביניהם, לא על אלוהים. ננסה להבין כמה זה נהיה מסובך הסיפור הזה, על חמישית ומעלה.
על הקריות בכלל, עוד מעט כאילו מדבר על זה שזה באמת חטא.
אוקיי.
אז מגיעים מדעי המחשב ואומרים, טוב, יש חסמים תחתונים, יש דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, יש את הבעיות האלה שהן קשות. ועכשיו אנחנו מתחילים עולם חדש של מה עושים הבעיות האלה, כלומר מה זה נעזוב אותם, לא זה אף פעם לא שום סוכן נוסע, לא יהיה לו סיפור של קרבר למכור תמונות ממקום למקום, מה נעשה, אני בסוף צריך לפתור את הבעיות האלה. ואז התחלנו למצוא באותם שנים כמה אסטרטגיות. אחת זה להשתמש באקריות, ואנחנו אומרים למה בכלל שהאקריות תעזור. כן, זה אקריות, זה אומר שכמו שכל מי ששומע אותנו בטח יודע, כשכותבים בג'אווה math.random, מקבלים מספרים אקראיים מהמחשב.
זה פסודו אקראיים, כמו שאתה תכף תסביר.
זה תכף נגיד, כן, אבל אז קודם כל, מה זה בכלל? כאילו, יושב שם איזה בן אדם זורק מטבעות, מה זה? כלומר, מה קורה במחשב באותו רגע? אבל השאלה היותר גדולה זה, למה שזה בכלל יעזור? כלומר, למה שאני משתמש במספרים ש... כל סיבת הקיום שלהם זה שאין להם שום תבנית, אין להם שום מידע בעצם. נכון, למה שעכשיו אני אוכל לעשות אלגוריתם יותר מהירים? אבל באותו זמן מתחילים להיות הרבה מאוד אלגוריתם כאלה. בדיוק, למשל, בדיקה עם מספר ראשוני. כן, עם מספר ראשוני, האלגוריתם שכל אחד מאיתנו רואה של אוקלידס, באיזה שיעור ראשון איפה שמדעי המחשב, או כל דבר אחר.
אחד עד אין לחלק שתיים, תבדוק את הכל.
כן, או כאלה המתוחכמים המתנסים יגידו לנו את שורש אין. נכון, כי לא צריך לעבור את שורש אין, כי אז אתה מצאת את המרכיב הראשון. אבל האלגוריתם הזה הוא בעצם, כשחושבים עליו, הוא לא באורך הקלט, כן? כשאנחנו מסתכלים על מספרים, אנחנו רוצים שזה יהיה קשור. אם יש לנו איזשהו בעיה, נגיד, בעיית הסוכן הנושא, אז אומרים, טוב, יש לי 20 ערים, זה שזה יהיה קשור ל-20 הפתרון שלי. נכון, זה כבר לא קשור לאלגוריתם שאמרנו עכשיו, כי מספר שהוא 100, נגיד, בגודל, הוא 3 אותיות. אני רוצה שזה יהיה קשור לזה. ולא מצאנו אלגוריתם שבודק את זה מספיק מהר, ומספרים גדולים, כמו שאנחנו משתמשים בהם היום, על, כן, על 2048 ספרות, זה היה לוקח אין סוף זמן. ומצאו אלגוריתם אקראי. כלומר, זה אלגוריתם של רבין, לא זה שרצחו אותו רבין אחר, זה שעבד בפרינסטון באותו זמן, מיכל רבין. ואז הוא מצא אלגוריתם כזה די פשוט, שבהסתברות מאוד מאוד טובה, כבר ויתרנו על נכונות קצת, אבל... ובהסתברות מאוד מאוד טובה, הוא מחזיר תשובה אם המספר הזה ראשוני או לא.
עכשיו, אני רוצה להגיד, אין פה נפנופי ידיים. ההגדרות של הסתברות מספיק טובה, של כל הדברים האלה, של אלגוריתם, כמו של רבין, שמחפש האם מספר הוא ראשוני או לא. זאת אומרת, נכנס מספר בצד הקלט, הפלט זה תשובה בוליאנית, כן או לא ראשוני. העניין של מספיק טוב, הוא גם מוכח היטב. גם יש חסמים על כמה פעמים הוא יטעה, כמה פעמים הוא יגיד נכון. אפשר לבנות את העולם של הבטחת המידע מעל הדברים האלו. זה לא נפנופי ידיים, למי שחושב שכן.
נכון, זה שמע כמו נפנופי ידיים מדי פעם, אבל זה שמע ככה כי אנחנו לא רוצים לשעמם עד כמה, אבל תדעו שזה מבוסס היטב.
זה לא, זה לא משעמם, תמיד זה יפה.
נכון.
זה יפה, הכל יפה.
אבל אתה צריך את הרגע שזה יהיה בשבילך יפה. לפעמים אתה רואה דברים מוקדם מדי וזה מחבא אותך. אתה צריך את הרגע הנכון שאתה פתוח ואתה אומר, וואו, כזה, זה באמת יפה הדבר הזה. אבל זה אחרי שהרבה זמן ראית את הבסיס והבנת אותה מספיק טוב כדי לראות את הדברים יפים.
כן, שמה שאתה רואה לא מפחיד אותך.
נכון, ואני אגיד שהדברים שאני מתעסק בהם, אני אוהב את זה כי בעצם אני מבין יופי בדברים שקודם לא ראיתי בהם יפה, כן? זה לא לראות איזה תמונה יפה, אלא בסוף אתה רואה משהו שאתה אומר, וואי, המספר הזה יפה, מה זה אומר בכלל? אני מסתכל על פאי ואני אומר, בוא נו, באמת הקראי, יש פה משהו יפה במספר הזה, שקשה לי להגיד אם הוא סדרתי, לא סדרתי, מה קורה איתו. אבל זה לא רוב
האנשים. בוא נחזור שנייה לסוגריים שפתחת שם עם הקראי באמת. זאת אומרת, אם אני עכשיו אבקש מכם רצף של מספרים, תנו לי מספרים 0 עד 100. אתם תשימו לב, אם אני אשאל עכשיו את כל המאזינים, נגיד שומעים לפרק הזה, נגיד רק 10,000 ולא 25,000, כי אנחנו גיקים פה שמדעי המחשב, ישמעו פחות אנשים, בסדר, אנחנו אוהבים את כולכם. ואני אבקש מכל 10,000 שאיתנו עד עכשיו, הדקה 25, שלחו לנו מספר במייל. בצורה מאוד מוזרה, המון מכם ישלחו 37. למה? ככה. אל תשאלו אותי, יש דברים שהם גדולים מאיתנו, אבל זה לא אקראי, אנחנו נעשה היסטוגרמה, זאת אומרת, נפרוס את המאה מספרים, 0 עד 100 אפשריים שנקבל, שתשלחו לנו, ויהיה הטייה למספרים מסוימים. זה לא אקראי. אם זה היה אקראי לגמרי, מה היינו מצפים לראות? התפלגות אחידה או נורמלית, תלוי במספר האנשים שעונים. whatever. אבל זה לא אקראי. העולם לא, הרבה פעמים הוא לא אקראי עם בני אדם מעורבים בו.
נכון, אבל יש איזה אקראיות, נכון? אומרים, בוא נה, הכתמים של השמש לפעמים הם אקראיים.
רעש, כן, נפתח רעש לבן.
כן,
מתי דברים שהם אקראיים באמת.
פוטון מתפרק או מגיע או מתפצל באיזה אפקט קוונטי, או שעון צזיום כזה, איזה סוד מגיע למחצית החיים שלו. יש דברים אקראיים, שהם יכולים להוציא את האקראיות משם בשביל המחשב. אגב, יש מקומות בגוגל, אתה יכול לקנות את זה. אתה יכול לקנות ביטים אקראיים שהם מבוססים על הכתמים של השמש, וחברות שעושות את זה.
אני באתי לאחד המרצים שלי בשנה הראשונה או שנייה, אמרתי, תקשיב, יש מכשירי קשר של הצבא. אם הם לא באמת אקראיים, כמו שאתה אומר לי, זה אומר שאפשר לפצח את זה. אז בואו נפתח איזה אות של האנטנה, נאסוף אקראיות אמיתית, ונשתמש בזה בשביל ההצפנה. והוא מסתכל, אני אומר, אתה רוצה גם להביא לי רעיונות ל-CDN? אתה רוצה הרבה דברים? יש הרבה דברים שקורים.
מה זה, איפה היית בצבא? אני, אם הייתי אומר כזה דבר, הם מסתכלים עליי, טוב, עזוב, כאילו, הולך מפה.
הייתי מדיוק במקומות שלא צריך לפתור את הדברים, ושרק שם את זה על הגב והולך עם זה, אז נורא קל להציע רעיונות. אבל זה בדיוק הנקודה, שאם זה לא באמת אקראי, אפשר לפצח את זה. חבר'ה, ניקח הפסקה קטנה מהרצף האסוציאטיבי הזה שאני וסבסטיאן פה לוקחים חלק בו, ואני אספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם זו חברת קייטו נטוורקס, שמשרתת יותר מ-2,000 לקוחות אנטרפרייז, עם כמה מודגי על, גייסו יותר מ-770 מיליון דולר, לפי הערכת שווי של יותר מ-3 מיליארד דולר. אני אספר לכם שהערכתי בעבר את עידן הרשקוביץ, שהוביל שם את המרקטינג, או מוביל שם את המרקטינג, אם אתם רוצים לשמוע יותר על הצד העסקי או המרקטיאלי. בקרוב אני אארח באחד הפרקים את אחד העובדים הראשונים שלהם, שאמון על האסטרטגיה המוצרית, ונדבר ממש על האתגרים הטכנולוגיים, אבל יש שם הרבה מאוד דברים שאמורים לעניין אתכם. זו חברה מאוד מאוד רצינית שמתחרה בענקיות כמו פאלו אלטו, סיסקו ו-AT&T, ומתחרה בהצלחה. כאמור, לא סתם מגיעים ל-2,000 לקוחות האנטרפרייז, ומחפשים לה, יש המון המון משרות שפתוחות אצלם, בתקופה שלא מעט חברות מצטמצמות, נלחמות על חייהן, אז יש את קייטו שפורחת, כנסו, תראו אם יש משהו שמעניין אתכם, ואם יש, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, אחלה מקום להיות בו כרגע, קייטו נטוורק, אם אתם מתאימים, תבדקו. חברה מאוד מעניינת, ובקרוב תשמעו עליה עוד. ועכשיו, בחזרה לפרק, שבו אנחנו מדברים על המתמטיקה שמאפשרת את כל ענייני הסייבר סקיורטי האלה.
נכון, אז זה אומר שאנחנו צריכים אקראיות גם בשביל הצפנה, אבל, שזה מה שרוב האנשים מכירים, אבל גם כדי לעשות דברים מהר. שזה פחות ברור, הרי בהצפנה אתה מבין למה אני צריכה אקראיות, נכון? כי זה מבלגן דברים. נכון, אתה מבלגן ואתה מכפיל דברים, ואתה אומר, וואלה, זה יראה למי שבחוץ, אם זה אקראי, זה אומר שהוא לא יכול להבין את התבנית שהייתה מאחוריו. זה הגיוני. כשהם השתמשו בזה במדעי המחשב, בהתחלה אמרו, בוא נזרז עם זה דברים. למרות שאין בזה מידע, אנחנו רוצים לזרז עם זה דברים, ושוב, אלגוריתם כזה...
תסביר אבל את הקסם הזה קצת. למה בעצם האקראיות מסייעת לנו בפתרון אלגוריתמיקה?
כן, אז ככה, בוא אני אתן דוגמה. בעצם בחוץ ממספרים שונים, נגיד אליס ובוב כזה, שנינו. אני ואתה, יש לנו X ו-Y, אני, יש כסף ולך יש כסף, עכשיו עולה לנו לדבר. אני לא רוצה לשלוח לך את כל ה-X שלי, כדי לדעת אם אנחנו מחזיקים אותו מספר. בסדר? עכשיו זה מספרים ענקים, ואני לא בא לי להגיד לך את כל המאה ספרות של, כי אני כזה עשיר, קניתי ביטקוין שהיה ממזול, ולא בא לי להגיד לך את כל המספר שלי, ואז אני אומר, טוב, בוא נעשה את הדבר הבא. אני יגריל מספר, נכון? ושיחסית קטן, ואני אבדוק את השארית של החלוקה של המספר שלי במספר הזה שהגרלתי, ואני אשלח את השארית הזאת. עכשיו, השארית הזאת היא בגודל המספר שהגרלתי. נכון? זה אף פעם לא יהיה, אם אני חלק ב-10, השארית לא תהיה יותר מ-10. ואז אתה בודק אותו דבר אצלך. ואם יוצא לך את התוצאה כמו שלי, אז אתה אומר שווים. אחרת, אתה אומר שונים. עכשיו, מה הרווחתי פה? ששלחתי לך מספר הרבה יותר קטן משלי, והוא עדיין אפשר להראות ש... זה בסבירות מאוד מאוד גבוהה, נכון, למה? כי יש הרבה מאוד מספרים לשונים, זה כבר גאוס ידע באיזה 1850, ומצד שני למספרים יש מעט מאוד מחלקים. ואז החלוקה הזאת, אם המספר הוא באמת רנדומי, אז הסיכוי שלי ליפול על מספר רע שמחלק את שנינו הוא מאוד מאוד קטן. ושמה, הנה, עזרתי להוריד מידע עצום לתוך טווח מאוד מאוד קטן. כן, אשינג מן הסתם הוא כזה שאני מניח שהמזינים שלנו מכירים את זה. ובגלל זה עוזר.
בהינתן מספר, ועכשיו הנה הטריק, ככל שהמספר גדול יותר, הטווח של המספרים גדול יותר, הסיכוי שלי באמצעות האקראיות ליצור תוצאה רצויה יותר, גם גדול יותר.
נכון, ומסתבר שאפשר להגיע עם מספר מאוד קטן להסתברות מאוד טובה. כלומר, משהו שלא יקרה אף פעם. כן? נגיד אחד, חצי בחזקת 20 נגיד. על מספר מאוד מאוד קטן. ואז אתה מגיע למצב כזה שאתה אומר, טוב, יש עכשיו שתי דברים בעולם שאנחנו מכירים. יש בעיות קשות, כמו מה שדיברנו בהתחלה עם NP שלמות, והקריות עוזרת. ואז מגיע אבי וגדרזון, ב-94, ואומר, שני הדברים האלה לא יכולים להיות נכונים ביחד. זאת אומרת, מה? אבל זה ברור שזה נכון ביחד. הנה, הבנו את זה. הקריות עוזרת, ויש בעוד קשות. עובדה, אנחנו לא יודעים לפתור אותם. אז זה אומר, לא, יש כזה דבר במדעי המחשב, שאתם יכולים לעשות טרייד-אוף. אתם יכולים לקחת קושי של בעיה, ולהפוך את זה לרנדומיות. ואתה אומר, מה? וזה חלק מהדברים שאני אוהב בכל התחום הזה, זה שיש המון דברים שהם לא אינטואיטיביים. כלומר, זה לא מה שהייתי חושב, ואז מישהו הוכיח את זה עם 300 אלף פת פרמה. כן, בא אנדרו ווילס ומוכיח על 300 עמודים שזה נכון.
אותה שנה בערך, דרך אגב.
כן, ואני אומר, מה אכפת לי, אבל ידעתי שזה נכון. כאילו, מה, זה היה ברור. פה, בדברים במדעי המחשב, אתה מוכיח דברים שהם לא טריוויאליים. למשל, כמו שאמרתי עכשיו, ששני הדברים האלה לא ביחד נכונים. למה? כי בא ואומר, ב-94, הוא אומר, תראה, אם יש לך בעיה קשה, כן, אבל היא צריכה להיות קשה בצורה מסוימת, היא צריכה להיות קשה, אבל לא קשה מדי. הקריות בעצם היא בעיני המתבונן. מה זה אומר? שאם אני לא יודע, ואין לי את הזמן לחשב את הבעיה הקשה הזאת, אבל אתה עשית את זה, כן, אתה חישבת את הדבר הזה. לי, אם אני משתמש במספרים שלך, זה יראה רנדומי. ולשימושים מעשיים, כמו השימוש שאמרתי עכשיו, זה מספיק טוב. וזה מה שנקרא פסודו-רנדום. כלומר, תהליך דטרמיניסטי, למשל, שמתבסס על חישוב מסובך, כשאתה שולח לי את המספרים האלה, ולי אין את הזמן לעשות את החישוב שלך, לי, לכל שימוש מעשי שאני אעשה איתם, זה יראה רנדומי.
כל עוד אתה לא יודע את הסיד, כל עוד אתה לא יודע מה מייצר את המספרים האלה, הפסודו-רנדומיות שלך תהיה די טובה. עכשיו, יש דרכים גם לבדוק את הפסודו-רנדומיות. אם אתם משתמשים לדע ב-C, אתם תצמחו לדעת ש-C ו-C, בעיקר C++, מתפתח. הדבר הזה, מה שאתם נגעתם בו לפני 20 שנה, יש עדיין גרסאות חדשות, ואחד הדברים המדליקים לראות, זה המחולל מספרים האקראי, הולך ומשתפר.
נכון, ועורך יותר מזה, גם אם אתה יודע, יש כאלה בלי C בכלל. כלומר, מספיק שזה יעבוד מספיק זמן, שלך אין את הזמן הזה. נגיד, אתה עושה משהו שרץ 1,000 פעולות. אבל את החישוב הזה לקח 2,000 פעולות, אז אתה לא יכול להבדיל את זה מכל מספר אחר, כלומר אפילו בלי סיד אנחנו יכולים לעשות את זה, ושוב, זה לגמרי נגד כל אינטואיציה שיש לנו בעולם.
כן, אז מי שרוצה ממש להיכנס טיפה לעומק ובא לו, שילך ויראה עוד יוצר תוכן שאני מאוד אוהב, סטיבן וולפאום, שהוא גם אחד האנשים הכי חכמים שכנראה חיים היום, כן, ונראה לי זו עובדה מה שאני אומר עכשיו, או לשחק עם מתמטיקה, התוכנה שלו, ולקחת איזשהו אלגוריתם נורא פשוט, הוא נורא אוהב אותם, שמתחיל עם איזושהי בעיה פשוטה, ומתחיל להתקדם. בפעולה האלף, האקראיות היא כל כך גדולה, ומתבססת רק על המצב ההתחלתי, שזה יראה לה כמו קסם. הדוגמה הכי מוכרת זה משחק החיים, וכל מיני כאלה, אבל יש הרבה דוגמאות שהוא מתעסק איתם, אבל זה אקראי. אז מבחינת בני אדם רגילים.
כן, וגם מבחינת אלגוריתמים לא רגילים. זה, אתה יכול פשוט לעבוד עליהם. ואתה לוקח מושג כמו אקראיות, שנראה כמו מושג אוניברסלי, ואתה הופך אותו לכזה שהוא בעיני המתבונן או בעיני המשתמש, ובעצם אתה יכול לעשות עכשיו את זה בצורה דטרמיניסטית, את כל הדברים האלה, כי כל התהליך שתיארנו עכשיו הוא דטרמיניסטי לחלוטין. והפכת את האלגוריתמים האלה שאתה לא יודע לעשות, והתהליך הזה נקרא דרנדומיזציה. כלומר, אתה יכול לקחת בעיה שיש לך אלגוריתם אקראי טוב, ולהפוך אותה לא אקראי, אלא דטרמיניסטי, כי להרבה מאוד אנשים, ואני רואה את זה הסטודנטים של כל הזמן, לא מספיק להם שזה לא טועה אף פעם בחצי בחזקת 40, או לא, לא, לא. אני רואה שזה לא יותר אף פעם. כי ככה צריכים. למה? שאלתי, אף אחד לא יודע להגיד לי, אין לזה סיבה. כלומר, הם פשוט צריכים את הביטחון הזה.
עכשיו, אתה יכול להגיד משהו כמו, אוקיי, אם אני אבנה עכשיו מערכת ש... אוקיי, דטרמיניסטי, לא דטרמיניסטי, אני חושב, אולי זה לא, אולי צריך לבאר, זה אומר שבכל פעם שאני אעשה את הסט פעולות הזה, זה תמיד יגיע לאותה תשובה. אוקיי, למקרה ולא ברור באיזה מובן אנחנו תופסים בדטרמיניזם. עכשיו חוזרים לעניין, למה זה יכול להיות מעניין ברמה הפילוסופית, או מעשית, הנדסית? נניח ואני בונה עכשיו מערכת הבטחה, אני רוצה שגם אם יש מיליארד אנשים שמשתמשים במערכת שלי, והם כל יום מעבירים 10 פעמים תשלום אחד לשני, זאת אומרת 10 מיליארד העברות ביום, מספר גדול, אני יודע שגם במהלך שנה לא יקרה אף פעם שיהיה אפשר לפרוץ את העברה, כי המחיר יכול להיות מאוד כבד. נניח. אז התשובה לדבר הזה, אני אגיד, אפשר לעשות עוד מערכות הגנה. אתה לא הולך רק עם אחת.
גם יותר סביר
ש... עוד שכבת הגנה אחרי זה.
כן, שמישהו דפק עם מפתח על צינור והאפס יפך לאחד, כאילו, ואכלת אותה ב...
אז לא, בדברים האלה, וזה חבר'ה של הבטחת מידע שחופרים הרבה פעמים. אתה אומר, אבל אתה יודע, בסוף היום, אתה מביא את האשראי שלך לבחור בוולט, או בחור שמביא את הפיצה, ואתה בסדר עם זה לגמרי.
כן,
אתה ממש סומך על זה שהוא לא ייקח את האשראי הזה, ויעביר אותו לסוכן האיראני שיזמין פרחים למישהי שקורבת המשפחה שלה עכשיו חטופה, והיא מאוד בצער גדול.
נכון, ואתה מכניס גם פסוורד, ואתה לא רוצה שישמרו אותו, אבל אתה לא יודע שהם באמת שומרים את האש שלו, נגיד, וכולם עושים את זה בלי שום בעיה. וזה אחד השימושים, שהוא שימי, נגיד שיש לך כן אקראיות, אבל לא מספיקה בשבילך, אתה צריך 100 ביטים, ויש לך רק 3. כן, אז אתה יכול, א', אולי הם קצת מוטים, ועד יש לנו כל מיני אלגוריתם מגניבים, כמו של וון נוימן למשל, זה אגב הטריק, מה שאני הולך לספר לך עכשיו, זה הטריק היחיד שעבד לי במסיבות, כי אני שמדי המחשב, זה נגיד אתה מקבל עכשיו מטבע שהוא קצת מזויף, אתה לא יודע אבל כמה, נגיד 70-30.
זאת אומרת שהוא לא ב-50-50, התפלגות של מטבע טוב, ב-50% מהמקרים יהיה פאלי, ב-50% מהמקרים יהיה עץ, פה מדובר על מטבע שצד אחד טיפה יותר שוקל מהשני, ואז יש הטיה ברורה, לא 51-49, אלא 70-30 אמרת.
בדיוק, ואתה לא יודע כמה. עכשיו, מה אתה עושה? אתה יכול לזרוק אותם מלא פעמים, ולראות מספרים גדולים וזה.
התכנסות, כן.
כן, אבל טוב. אז כמה צריך, זה תלוי כמה הוא מוטה, אבל יש רעיון יותר טוב. אתה אומר, בוא נזרוק אותו פעמיים פשוט. ואם יוצא פעמיים עץ, תחזיר עץ. אם יוצא לך פעמיים עץ, זרוק אותו לפח. אם יוצא לך פעמיים פלי, זרוק אותו לפח. אם יוצא לך עץ פלי, תגיד שזה עץ. אם יוצא לך פלי עץ, תגיד שזה פלי. בסדר? כלומר, אם זה 0 או 1, אם יצא לך 0-0, תזרוק, 1-1, זרוק, 0-1, תגיד 0, 1-0, תגיד 1. עכשיו, מה עשיתי בזה? כלומר, אתה מסתכל על זה, אומר, לא עשית כלום.
כן, גם מטבע רגיל הרי... ברבע מהמקרים יצא לי פעמיים עץ, ברבע מהמקרים יצא לי פעמיים פלי.
כן, אבל מה הסיכוי עכשיו שיוצא לך 0 ואז 1? רבע. הוא נגיד שזה 70-30, נכון?
כן.
אז זה 0.3 כפול 0.7, נכון?
כן.
עזוב כמה זה יוצא.
כן.
עכשיו, מה הסיכוי אבל שיוצא לך 1-0? אותו דבר.
כנל.
זה קומוטטיבי, נכון?
כן.
אז הנה, הפכתי לך את זה למטבע שהוא אקראי בצורה מושלמת. אז לקחתי מקור שהוא בעצם מוטה, והפכתי אותו למקור מושלם. ועכשיו, מה שפסודו רנדום יכול לעשות עם זה, זה להגביר את מספר הביטים, כלומר, לקבל איזה 10 כאלה.
למי שלא עוקב, המטבע הבעייתי תוקן.
כן, הוא הפך למושלם.
הוא הפך להיות מטבע שאפשר להשתמש בו בשביל להחליט אם תוקפים עכשיו לצפוני או לדרומי. זה היה מושג כדורגל, כן, לא פשיזם.
כן, כן, לא, אני, אתה יודע, אני ארגנטינאי בסוף.
כן, כן, אני יודע, אני רק אומר, הוא לא כולם פה מאזינים, אני אומר, אני לא, דווקא היום, אני לא הולך על טילים, אני הולך על כדורגל.
כן.
כן. אתה לא תמטבע.
נכון, ואז אתה יכול לעשות את זה. עכשיו, ברגע שזה הוגדר, הדברים האלה שבאמת היו מאוד לא אינטואיטיביים, זה פתח את כל המחקר הזה, בכלל שאלות על מה זה אקראיות, אקראיות, וכשנדבר גם על פעם על אבי וגידרזון, הוא קיבל גם את פרס המתמטיקה הכי גבוה, את הפרס האבל, ולא רק את פרס טיורינג מדעי המחשב, למה? אבל כי בעצם אקראיות זה איפה שמתמטיקה ומדעי המחשב נפגשים אולי בצורה הכי בסיסית שיש.
אולי גם פילוסופיה, אולי גם החוג לפילוסופיה צריך לקבל הזמנה על המסיבה הזו.
זה מאוד נכון, כי בסוף, כלומר, התהליך הזה של להוציא משהו רנדומי מתוך תהליך דטרמיניסטי, זה, בוא נוי מגדיר את זה כלחיות בחטא. כן, הרי מה, זה, הקריות זה משהו שמגיע משום מקום, איך אנחנו יכולים?
שוב, אני רק רוצה להדגיש את הנקודה, כי אני לא בטוח שכולם מבינים. אנחנו מדברים פה על תהליכים דטרמיניסטיים, שכל פעם שתריצו את התהליך הזה, מההתחלה עד הסוף, תגיעו לאותה נקודה. ולמרות שאני אומר את זה, עדיין מהתהליך הזה, שבכל פעם שתריץ אותו, יצא אותה נקודה, אותה תוצאה, יש פה אקראיות מספיק טובה.
כן, מספיק טובה, מה זה אומר מספיק טובה?
שכל מבחן סטטיסטי... כל עוד אתה לא יודע מה עשיתי, כן?
בדיוק, ובעצם גם אם אני כזה די אידיוט כזה, ויודע להסתכל על מה זה המספר הקראי, מה נראה לי הקראי בתור סתם מישהו, לא יודע, שיש הרבה מספרים שונים, שלא קורה לי הרבה 1-1-1 רצוף, כל המבחנים הסטטיסטיים האלה, זה יעבור בקלות, וזה ישמש אותנו באלגוריתם מהסוג הזה, וההנחות שם גם מאוד חלשות, כלומר, אתה לא צריך להניח הרבה דברים שאתה לא יודע, כדי שזה יהיה נכון, ופתח המון המון אפיקי מחקר, שכל היום, כמו שאתה אומר, הפסודו רנדום ג'נרייטורס האלה, אלה שיוצרים את המספרים הרנדומיים היום, הם הולכים ונהיים מספיק מתוחכמים, לשימושים שאנחנו נסמוך עליהם עם הכרטיס אשראי שלנו.
מה שמדהים אותי שיהודים דתיים לא יותר בקטע, זאת אומרת שאין יותר יהודים דתיים היום בעולם המתמטיקה, כי המרחק בין התעסקות בשאלות כאלה, ועכשיו תיקח את זה לגמרא ואלוהים, תוך שנייה אתה שם. זאת אומרת, פעם הרי הרבה מתמטיקאים היו גם תיאולוגים.
נכון, כולם, נכון, הם היו...
כן, הרבה מהם, לא סתם אמרתי את העניין הזה עם הרב והכומר, כי באיטליה היה הרבה ויכוחים כאלה שהתחילו ב... יש אלוהים, אין אלוהים בין יהודים לנוצרים, זאת אומרת, לא אלוהים, לנביא, ישו, ומהר מאוד הגיעו לבוא נמצא פתרונות למשוואה במהלך חמישית ביחד.
כן, גלילאו, אתה יודע, אתה מציג אותו כאילו כזה מתנגד לדת, אבל בכלל לא.
דתי.
בדיוק ההפך, איש הכי דקי שאתה יכול לדמיין בכלל, הוא פשוט אמר, לא, אבל זה לא. כן, אנחנו לא, אין שום דבר שאומר שאנחנו לא... מסתובבים סביב השמש, ואם זה בכלל קרה, כן, אבל נגיד שזה קרה, זה סיפור טוב.
סיפור טוב בדיוק.
כן, זה מספיק טוב, זה בכלל במדעי המחשב אגב, אבל הדברים שאני אומר לפעמים, זה פשוט סיפור טוב. כן, ברגע שאתה פורם בפנים, אז אולי הסיפור קצת פחות טוב, אבל
למשל?
מה הסיפורים שאני לא נכנס לתוכם?
למיקרופון. היה פה, הוא דומר זה ברח מהמיקרופון וכל הזה.
נכון, נכון, שמעתי את הפרק הזה.
הייתי צריך לתקן אותו עם AI, אתה מבין?
איך?
איך? נכון. אדובי שחררו כלי, מאזינה נהדרת, אמרה לי, תקשיב, תסתכל, שיחקתי עם הכלי הזה, והוא ממש פתר את הבעיה שלך. אז אדובי שחררו כלי, שיודע לנקות קובץ אודיו. לוקח לו קצת זמן, זה עדיין לא מהר, לא יודע, כמה דקות, וזה עובד.
כן, בעצם זה ג'נרטיב AI, אני אומר, כי הוא מכניס את, הוא פשוט מייצר את הכל, אני משער.
אז אם תחשבו על זה, ותכף נחזור למתמטיקה, אני קצת אוהב גם הנדסה בסוף, הנדסת חשמל, יש לך אותות. ואני חשבתי תמיד שיש פה בעיה שהיא לא פתירה. אם אהוד היקר בורח מהמיקרופון, כמו שאני עכשיו עושה, אתם שומעים אותי חזק, חלש, זה יכול להטריף. וזה לא בעיה פתירה, כי יש לך פה הרבה מאוד סינוסים, ואם אתה רוצה לאזן אותם, הברוט פורס שהאדובי אודסיטי שלי, או אדובי אודישן שלי עושה, שאני רוצה לאזן את זה, הוא פשוט עושה בכוח, עושה ממוצעים, חציוניים, רואה איפה יש local mean, local max, ועושה את האלגוריתם שלו, שהוא לא אלגוריתם, האלגוריתם כאן יותר מדי מורכבת, ואז כשאני מנסה לאזן קובץ, כשמישהו ברח מהמיקרופון, או לא איזן לי טוב את הקונסולה, התוצאה לא מסביעת רצון, כי זה יצרום לכם באוזן. ואז הגיעו אדובי, ושחררו כלי, שאני עדיין לא יודע בדיוק איך הוא עובד, אבל הם אומרים שזה עם generative AI, וזה עובד מדהים. זה עובד מדהים.
כן, אני משער שהוא פשוט מבין את הכל, ואתה יודע, הופך את זה מטקסט ואז חזרה לכל.
לא, 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 זה בעברית, אני לא חושב שזה ככה.
כן?
זה לא היה עובד טוב ככה, זה משהו פה נטו על העיבוד אותות, מעניין. אבל אני לא יודע איך ג'נרטיב, יכול להיות שהם סתם זרקו את הג'נרטיב AI כי...
זה טוב.
כן, כי יש כמה מהנדסים או מהנדסות שישבו ועבדו, ואז בא איזה אשת שיווק או אי שיווק ו... הוסיפו את הג'נרטיב AI, כי אתה יודע, כי זה תאגיד של רבע טריליון דולר, וצריך לזרוק עכשיו את הבאזוורדס האחרונים, לא משנה מה, זה פשוט פיסת טכנולוגיה מדהימה, אבל אתה תחזור לדבר למיקרופון,
כן, אז יש לנו, אז, אוקיי, אז הקריות, שוב, זה פוגש אותנו גם מתמטיקה, כי הם מתים על זה, למשל, כל מה שקשור לתורת המשחקים, כל הפרסי נובל של נאש, וכל הדברים האלה מבוססים על אסטרטגיות הקריות. כלומר, זה שמשחקים, יש להם, נגיד, כל מה שאנחנו קוראים לו התנהגות רציונלית, מבוסס בהגדרה עצמית, ההגדרה באמת האמיתית שאנחנו מתנהגים, אם אנחנו מכירים את כל האסטרטגיות, אנחנו לא היינו משנים אותם, זה נגיד הגדרה טובה לרציונליות, אז זה עובד רק אם האסטרטגיה שאנחנו משחקים אותה היא אקראית. ולכן הם מאוד אוהבים דברים שמגיעים לתוך הבסיס של מה זה אקראיות, ומה שוויקדרסון בעצם עשה זה להגיד שאולי אקראיות היא קצת שונה ממה שאנחנו חושבים, כי היא יכולה דטרמיניסטית, כן, יכולה להיות מה ש... טוב, אני אכנס להגדרה השנייה, אבל נגיד ההגדרה טובה של הקריות היא גם מחרוזת שאפשר לקבץ אותה. כן, אם אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לקבץ כל דבר היום,
כן,
אנחנו...
אחד האלגוריתמים המדהימים, שוב, אני מפציר בכם הלכת ותראו שזה לא מספיק איזה, הופמן,
שאם אתם רואים... כן, שורי בית הוא עשה את זה, כן?
כן, שאם אתם...
זה באמת... אגב סיפור שאני מספר סתם, הוא עשה את זה בתור השני.
לא, אבל תספר למשל, העניין הזה של קיבוץ, של אלגוריתם הופמן, זה אחד מהאלגוריתמים האלה, שאני אומר, מה, אני לא בנאדם דתי. זה פאקינג... מושלם, אם יש אלוהים, זה מושלם.
כן.
תספר קצת, עכשיו למה? אם הייתם רוצים לכווץ טקסט, איך הייתם עושים את זה, אז תספר שנייה.
כן, אז אפמן ולמפלזיב. כן, שזה שני הלמפלזיב, אנחנו אוהבים כי זה ישראלים. כן, לא מזמן.
הלכו לעולם ממש בשנה האחרונה.
כן, לימדתי את זה ואמרו לי תוך כדי שיעור, תשמע, אתם מלמד למפלזיב, ומתו עכשיו. כאילו, בפרש של 3 חודשים אחד מהשני. נכון, אז שני הדברים האלה מבוססים בעצם על הרעיון הפשוט, וזה, שוב, זה דברים מדהימים, מדהים. המחשב, שם פשוט אומר, מה כל בינם חושב שהוא רוצה לקבץ טקסט? הוא אומר, באפמן למשל, אומר, בוא נראה, אם חוזר הרבה פעמים האות A, בוא ניתן לה קוד קצר. כן, אם אנחנו מכירים קוד אסקי, כל אחד מקבל 8, או היום, כן, אבל נגיד 8 בקוד אסקי הרגיל, אומרים, זה לא הגיוני, נכון? כי אם יש עוד שחוזרת המון, בוא ניתן לה קוד קצר, ואם יש עוד שחוזרת מעט מאוד, מה, בוא נתפרע איתה.
תחשבו שיש לכם נגיד תווים, את ה, לא יודע, 20 משהו אותיות וכל אלפאבט שאני מכיר, אני לא יודע אם יש כאלה עם פחות, ואני רוצה לתת להם ייצוג מספרי כלשהו, כן, צריך לקודד את זה. אז למצוא חניין באלפאבט אנגלי, האות E מופיעה הכי הרבה פעמים. לא משנה איזה טקסט תיקחו, אם הוא אקראי, אם זה טקסט רגיל, האות E תופיע בו הכי הרבה פעמים. אז בואו ניתן לאות E ספרה אחת, כי אנחנו יודעים שהיא מופיעה הכי הרבה פעמים. ובואו ניתן לאות שמופיע הכי פחות פעמים, שזה Z, אם אני לא טועה, Z, ניתן לה את הייצוג הכי ארוך, כי מה אכפת לי? כי אני יכול להיות בזבזן עם Z.
נכון, ואז הוא היה לו עוד איזו הבחנה גאונית, הוא אומר, אתה יודע מה גם? תדאג שאף מילה לא תהיה רישה של מילה אחרת. למה? כי אז אתה צריך פסיקים, אתה לא צריך פסיקים, אתה יכול פשוט לקרוא את זה. ומדבר שזה אופטימלי, כלומר, לבעיה הזאת זה אופטימלי אם אתה רוצה לקודד כל
הכי
דבר.
הכי טוב שיש, אי אפשר לקווץ טקסט בצורה טובה יותר, וזה לא ש... תמשיכו לנסות, לא, יש הוכחה מתמטית שזה הכי טוב שיש, זה כמו שיש דברים בהבטחת מידע, לא יודע, שנון יש, לא סתם יש פסל שלו מחוץ ל-MIT, ולא סתם אם תראו אנשים נוסעים לשגרירות כלשהי מזוודה, כי אם תעשו רצף של מספרים אקראיים, ותעשו קסור על כל ספרה, אתה יכול לעשות עכשיו צופן שאי אפשר לפצח אותו.
נכון.
אי אפשר לפצח אותו, בלתי אפשרי.
אז הוא חירב את זה לכולנו, אפמן, עם השיעורי בית שלו, ואז באו למפלזי ואמרו, בעצם לא, זה לא כזה אופטימלי, למה? כי אולי יש רעיון יותר טוב מלקודד קולות בנפרד, אומר, מה, H נגיד מופיע קצת, אבל TH מופיע די הרבה יחסית, נכון? כי זה וזה, אז אומרים, טוב, עכשיו בוא נקודד סדרות ארוכות ככל שנרצה של דברים, ויהיה לנו קידוד הרבה יותר טוב, ומפה זיפ, MP3, MP4, כל העולם הסטרימינג מבוסס על הרעיון הפשוט, או לא פשוט, תלוי איך אנחנו רוצים, מסתכלים על זה בדיעבד, הכל פשוט, כן, היה, מה שקרה לי לא מזמן, עשיתי מאמר, כן, עבדתי על זה, מה זה, שנה וזה, אחר כך זה היה שורי בית של מישהו בסיבוכיות, כן, נתנו את זה כהנה, זה הבחנה פשוטה, עכשיו תעבורו מזה, ואתה יודע, זה מבאס לראות את זה.
אבל זה קורה לכולם, לא יודע, אני שלמדתי על תיקון שגיאות ברשת, אז אמרתי למרצה, הוא הסביר על ויטרבי, אנדרו ויטרבי, הוא אומר, זה כאילו, זה אחד האלגוריתמים הכי חשובים בתקשורת, אמרתי, זה הכל, זה לא טריוויאלי? אז הוא מסתכל עליי ואומר, הוא עשה את קואלקום, לך תעשה קואלקום אם אתה רוצה, מאוד טריוויאלי הסיפור הזה.
כן, אני שונא שמישהו אומר לי בשביל, אני שונא אותו ישירות, כאילו באינטואיטיבית, אין לי מה... תשמע, כשאתה רואה את זה הכי קל, זה בעצם בדיוק השאלה של פי ואין פי, נכון? אתה יודע לבדע שזה נכון.
כשמביאים לך את הפתרון, הכל נורא קל.
כן, כזה 6-6 אחורה אתה יכול להסתכל, נכון? אבל קדימה, לא כל כך...
תקבור, זה כמו קוד, אם אני אביא לכם קוד שעובד, זה נורא קל. אבל לפני שיש לך את הקוד שעובד, זה הגיהנום, זה המוות, זה הסיוט, אם אתה לא מצליח לפתור משהו. אבל מרגע שזה נפתר, כן, זה טריוויאלי. Once you see it, you can't unsee it.
נכון. ועכשיו רק אני אגיד שאם אני אקח את ה... בעצם את ההבחנה של ויגדרזון, אז גם פה היא מאוד טובה, כי זה טוב לנו שיש את ההרדנס הזה. כלומר, הקושי הזה הוא טוב לנו, למה? כי זה אומר שצריך מתמטיקאים וצריך אותנו, נכון? אם הרי כל ה... היה קל למצוא את כל הדברים האלה, אז לא צריך את היצירתיות שלנו.
יש אנשים שהתנגדו לו לאורך השנים, זאת אומרת, מהרגע שהוא הביא את התיאוריה שלו, מה אמרו ה... מה אמרו המתנגדים? הרי בכל תיאוריה יש מתנגדים, גם במדעי המחשב ובמתמטיקה.
כן, אבל תראה, א', יש לנו יתרון על, אתה יכול להגיד את חומסקי, הוא מביא את הדקדוק האוניברסלי, ואתה אומר, לא, זה לא, יש איזה דקדוק איפשהו שהוא לא כזה. כי הוא לא יכול להוכיח שזה נכון לכל דבר.
כן, התיאוריה פה... של נועם חומסקי לגבי דקדוק אוניברסלי, שכל השפות בעצם יש בסיס איתן דומה מאוד, תיאוריה מוכרת מאוד בעולם הלוגיקה ו... ודקדוק, זאת אומרת, לא סתם נועם חומסקי הוא פרופסור רציני ב-MIT, הוא לא סתם איש פוליטי, אבל אי אפשר להוכיח את זה באמת.
נכון? ואז אתה אומר, יאל, בטח יש איזה שבט איפשהו באמזונה הזה, בנסיל, שלא מדבר ככה עם הדקדוק האוניברסלי הזה, ויש לו גם תיאוריה יותר רצינית, שלנו כזה שזה הרוורד, כזה שיש לנו במוח, משהו כזה שמתפתח עד איזה גיל חצי שנה, ובגלל זה אתה יכול ללמוד גרמנית בשבועיים כשאתה בגרמניה בתור תינוק, ופה עכשיו ייקח לך 20 עשורים, כן, ואתה תשבור את השיניים כדי לדבר גרמנית, ואוקיי, אבל זה...
אבל אין הוכחה.
אין הוכחה, ולא יכולה להיות הוכחה, כן? זה, אתה יכול להגיד כל איזה תזה, שלא תהיה לו הוכחה. תת שני, כשאביב ויגדרזון ונועם ניסן, אז עכשיו הוא הוכיח את זה. אתה יכול להגיד, אולי זה לא שימושי, ופה כשניכנס לנושא האחרון שלנו, שזה הוכחות FSD, אתה בדיוק ניכנס לנקודה הזאת. אוקיי, הוכחת את זה, אבל זה לא טוב לכלום. למה זה לא טוב לכלום? כן, פה הוכחת משהו לגבי הקריות, זה נכון? א', יש לו הנחות. כן, הנחות חלשות שהוא צריך שבעיות יהיו קשות, ואנחנו לא יודעים את זה. כן, כשאמרנו בתחילת הפודקאסט שאנחנו חושבים שבעיית הסוכן הנוסע, נגיד, היא קשה, אנחנו לא יודעים את זה. כן, זו השאלה הפתוחה הכי גדולה של מדעי המחשב, ולדעתי גם של מתמטיקה. כלומר, זה המתנה של מתמטיקה למדעי המחשב.
פי שווה אין פי.
כן. לדעתי זה הולך לכל הבסיס של כל הדבר הזה, יותר מרימן היפותקסיס ולכל יותר מכל שבע בעיות המילניום, לדעתי זה הבעיה שהיא בעצם היא יותר בסיסית מאחרות, בגלל שהיא מדברת על מה זה חשוב בכלל.
תסביר קצת, בלי להיכנס לפה למיליאליות, זאת אומרת, מה זה בעצם אותה בעיה?
אוקיי, אז הבעיה היא פשוט אומרת, אם אני יכול לפתור סודוקו מהר. כלומר, אם אני יכול לקבל סודוקו בין של 100 על 100, ולעשות את זה במשהו שקשור ל-100, ולא ל-2 בחזקת 100, זה לפתור את זה מהר. אם מביאים לי 15 ערים, נגיד, אם אני יודע להגיד מה הדרך האופטימלית, אני יכול לעשות את זה.
כי כמו שאמרנו, מספיק שפתרת בעיה אחת מהמשפחה הזו, אתה יכול לפתור את הכל. אם אתה מוצא פתרון לבעיה אחת שמוגדרת כקשה, לא נפנוף אליי אם יש הגדרות ספציפיות, ואתה פותר אותה עם אלגוריתם שהוא בזמן סביר, יש גם הגדרה למה זה זמן סביר, אתה יכול לפרק את הכל, כי עכשיו הכל ניתן לפתרון.
נכון.
וזה בעצם איזשהו הר שהמון מתמטיקאים מסתכלים עליו, פעם בכמה שנים מישהו מוציא איזשהו מאמר של תסתכלו, נראה לי יש לי פה פתרון, ואז פרקים לו את הצורה, וממשיכים הלאה.
כן, אם אני אגיד את האמת, אני חושב שאף אחד לא מסתכל עליו ברצינות. כלומר, אנחנו לא חושבים שזה יקרה במאה השנים הקרובות פחות או יותר.
מה ישתנה? אתה מבין, זה הדבר המדהים הוא, זאת אומרת שפעם במה יש שורש מינוס אחד שפותח לנו את השורש,
אז... לא, תראה, גם, לא, אולי לא כזה, אבל כן אנחנו צריכים נקודת מבט חדשה שאין לנו. כלומר, אתה יכול להגיד, מה, אם אתה לא יודע את הפתרון, וזה הבעיה אגב שכל מרצה באוניברסיטה, כל חבר סגל אומר, כשהוא לוקח סטודנטים לתואר שני נגיד, אתה רוצה שיפתרו בעיה פתוחה. נכון, בדוקטורט, אתה רוצה לתת בעיה פתוחה ל...
לא יודע, אין לי מושג באקדמיה.
בעיה פתוחה זה בעיה שעוד לא פתרו אותה, אני לא אתן למישהו בעיה כבר פתורה. נכון?
כן, עכשיו, מה התרומה שלו במקרה הזה?
בדיוק, אז אני חייב לתת לו בעיה שנקראת פתוחה. אבל, אם אני לא יודע את הפתרון, איך אני יודע שאפשר לעשות את זה בשנתיים?
אפשר לפחות להביא איזושהי התקדמות. כן, לפסול אבל... למשל דרכים מעניינות, אפשר... כן, אבל אתה רוצה שהבן אדם ירצה להיות חוקר, אז שיהיה לו אפשרות להתקבל לדוקטורט כן, הזה ב-MIT.
כי אם הוא יבוא ויגיד, תראה, מכל האינסוף דרכים שיש בעולם, מצאתי שזאת לא עובדת, לא יודע כמה זה...
לפעמים גם זה מגניב. טוב.
לא, זה מגניב להלאה במדע יותר יישומי, זה מעולה, הדברים האלה, ואתה יכול להגיד ככה או ככה, גם באגב, machine learning והמון מהדברים האלה, אתה מביא אלגוריתם, ואתה אומר, הנה, ככה זה עבד, וזה כמה שהוא השיג, וזה טוב גם אם זה לא עובד. בתיאוריה קצת פחות.
ו... יש לך יכולת כמנחה או כמרצה להסתכל על דברים, כי אני נגיד 2017, אני אומר לך, וואו, 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 סבסטיין, תסתכל, יש פה מרצה, יש פה איזה מישהו מגוגל, רושם פה על מה שנקרא attention. מה אתה אומר? אתה אומר, היה לך יכולת נגיד ב-2017 להגיד, God damn, זה מגניב, זה טוב.
זה אינטואיציה שאתה מפתח עם המון המון שנים.
יש לך את זה כבר, אתה מרגיש?
בחלק מהדברים, כן, אני מסתכל על משהו ואני אגיד, בולשיט. כלומר, זה לא...
כן. וקורה שמשהו שאתה אומר עליו בולשיט מתגלה כבעל ערך?
כן, ברור, אבל זה כי לפעמים, ובוא נבוא לנושא הבא שלנו, למשל, הוכחות FSCDIA. כלומר, שוב, משהו לגמרי קאונטר אינטואיטיב.
תגדיר מה זה אומר FSCDIA.
כן, בוא נגיד את הדבר הזה. אני רוצה לשכנע אותך שאני יודע לפתור משהו, אבל אני לא רוצה לתת לך את הפתרון. למה? כי אני לא רוצה לגלות לך איך אני עושה את זה. כן, לא רוצה להגיד לך את האלגוריתם שלי איך אני עושה את זה. איך אני משכנע אותך? זה נראה בלתי אפשרי בהתחלה. איך אני משכנע אותך, למשל, שאני יודע לפתור את זה? אז א', כשהתחילו לחשוב על זה באיזה שנת 85, אמרו, אנחנו לא יודעים איך זה לא יכול להיות. נכון? ואז אמרו, דווקא כן, איך? הנה בעיה. שאל, אתה, יש לך מערה מעגלית. כן, ויש דלת באמצע שאתה לא יודע לפתוח, ויש שתי כניסות למערה הזאת. בא בן אדם אחד, נקרא לו שרלוק, אומר, אני יודע לפתור את זה, אני חכם וזה, בא וואטסון ואומר לו, טוב, תוכיח לי שאתה יודע. אז הוא נכנס מאיזה פתח, שרלוק, וואטסון אומר לו בחוץ, ואני אומר, והוא צועק לו, אני רוצה שתצא מפתח 2. שאם הוא נכנס מפתח 1, אז הוא חייב לעבור בדלת כדי להגיע לפתח 2. נכון? ואז הוא מגיע, ואז הוא הוכיח לי, וואלה, הוא באמת יודע להגיע מ-2. ואתה עושה את זה הרבה פעמים. עכשיו, מה הסיכוי שהוא ניחש בהתחלה כל פעם איפה שאני אגיד? לא? אפס. כן? זה אחרי 100 פעמים.
בינתן מספיק פעמים, כמו שאמרנו, 2.5 בחזקת מספיק, יורד מהר מאוד לאפס.
כן, עוד בעיה.
כמעט לאפס.
וואטסון הוא למשל עיוור צבעים, והוא מחזיק שני כדורים, אחד כחול ואחד אדום, ושרלוק אומר לו, אני כן רואה צבעים. ועכשיו אני לא רוצה להגיד לך אבל מה צבעים, כי אני רואה צבעים וזה יכול להיות ששווה לי המון כסף, אני לא אגיד לך מה הכדור האדום ומה הכדור הכחול, אבל אני יכול להוכיח לך שאני יודע. אז הוא אומר לו, איך? אז הנה הפרוטוקול שלנו. אתה, וואטסון, תקח את הכדורים, תחביא אותם אחורה גב, ואו שתחליף או שלא תחליף בין הידיים. ואם אתה מחליף, תביא לי, וכשאתה מראה לי את הידיים שוב, אני אגיד לך החלפת. ואם לא החלפת, אני אגיד לא החלפת. עכשיו, אם אני לא רואה את הצבעים, אין לי סיכוי כל פעם להיות צודק. אם אני עושה את זה, שוב, 100 פעמים, למשל, רק אם אני רואה, אם שרלוק רואה צבעים, הוא יכול להוכיח. עכשיו, מה קרה עם הדבר הזה? בא, שוב, ויגדרזון, בא בתחילת שנות ה-90, והוא אומר, אפשר לעשות את זה לכל בעיה מעניינת. כלומר, אפשר להפוך כל הוכחה בעולם.
למצוא פתרון של אפס ידיעה?
כן, והוא אומר, הנה, נגיד, למה זה טוב? אתה עכשיו יש לך מנחה שנראה כזה פישי, לא אחד שאתה סומך עליו, ואתה הוכחת את השערת רימן, כן? השערה מאוד מפורסמת במתמטיקה. עכשיו, אם תביא לו את ההוכחה, כדי להוכיח לו שאתה צודק, יכול להיות שהוא ייקח את זה והוא יפרסם את זה. נכון? אתה לא רוצה להוכיח. בלי השם שלך, בטח בלי, כזה, אפילו כראשון באמר ויחיד. ואז אתה אומר, וואלה, אני אוכיח לך שיש לי את התשובה לזה, אבל אתה לא תלמד כלום מהדבר הזה. אז הוא הוכיח ששעת את זה לכל הוכחה, עם הנחה מאוד מאוד פשוטה, שפקטורינג הוא קשה. מה זה אומר פקטורינג? אם אני מכפיל שני מספרים אקראיים, התוצאה היא קלה. כן, אני יודע להכפיל בקלות, זה לוקח לי כגודל המספרים, תוך שנייה אני יכול להכפיל שני מספרים, אבל אתה... כשאתה מקבל את המספר הארוך שלי, ועל זה מבוסס את כל מה שהוא קשור לקריפטוגרפיה בעולם.
איזשהו לידינו יש פה את עדי שמיר במרחק שבטח לא יודע מה, שעה נסיעה אם הוא בארץ, באזור רחובות, ואומר, כן, כן, זה טוב.
כן, נכון.
אחלה דבר הזה.
זה RSA וזה, ומה קורה עם זה? אתה, יהיה לך מאוד קשה להבין מה המרכיבים של אותו מספר.
הפקטורים שלהם.
כן, מה הפקטורים שלהם. ואתה אומר, וואי, גם זה... לגמרי נגד האינטואיציה, כי אתה אומר, וואלה, אם יש פונקציה שבכיוון אחד היא קלה, למה בכיוון אחר היא תהיה קשה? אבל מסתבר שזה ככה. ואז הוא אמר, אם זה נכון, אז אני יכול לקחת כל דבר ולהפוך את זה לזה. כן? ואז הוא בא לעדי שמיר באמת.
אבל מה זה באמת כל דבר? זאת אומרת, שאני הסתכלתי על זה המושגים האבסולוטיים תמיד קשים לי, זאת אומרת, מה זה כל דבר?
אוקיי, אז כך טענה והוכחה שלה.
כל טענה?
כל טענה שהוכחה שלה היא קצרה, כלומר היא בגודל הטענה פחות או יותר, mm-hmm. כי זה גם אחרת, אבל אחרת יהיה לך קשה להבין את זה. כן, אם הפתרון ארוך, אתה לא יכול לקרוא אותו בכלל. אבל אם אני יכול לקרוא אותו, את הפתרון הזה, אז אני מפעיל את התהליך שויגדרזון חשב עליו, ואז הוא הופך את ההוכחה הפשוטה הזאת, שלבדוק אם ההוכחה היא נכונה, זה דבר פשוט. נכון? אתה עובר, אתה לא צריך שכל. אתה אומר, טוב, גלימדו אותי את הכללים של העסק, אם היא כתובה טוב, כל מעבר זה מעבר טריוויאלי.
כן, אני צריך להיות מקודד מאוד חלש כדי לדעת לתקף פתרון, אני צריך להיות מקודד מאוד חזק כדי לדעת לפתור בעיה.
בדיוק. אז הוא אומר את הדבר הזה, עכשיו אני יכול לקחת את ההוכחה הפשוטה הזאת, להעביר את זה דרך תאריך יעיל, שהוא דומה בזמן לגודל ההוכחה הזאת, בגלל שהיא קצרה, אז גם זה קצר, וזה יהפוך את זה להוכחה אחרת, שהיא הוכחת אפס ידיעה. זה התהליך שהוא מצא. שוב, דבר מדהים, נגד כל אינטואיציה, האם זה שימושי? אז הוא בא לעדי שמיר, באותו זמן הוא סיפר את הסיפור הזה, ועדי שמיר אמר לו, לא מעניין.
איפה עדי היה אז, במכון ויצמן?
מה זה? שהוא
כבר ארצות הברית.
לדעתי זה היה ברינסטון כבר, כאילו בארצות הברית.
אוקיי.
לדעתי באותם זמנים. ואז הוא אמר לו, לא מעניין למה, כי התהליך שלך אומנם יעיל, אבל אף אחד לא יממש את זה אף פעם. פקטורינג, כן, סבבה, RSA וזה, מגניב, כל העולם וזה, כל האינטרנט בנוי.
זה כבר היה?
מה?
זה כבר היה? זאת אומרת, שמיר, ריבס ואדמן כבר עובדים ביחד על זה?
לא, אמרתי את הדבר, קודם כל זה כבר היה כי צבאות הכירו את זה. כן, בעצם כש-RSA גילו אותו, זה היה פעם שנייה שגילו אותו, כמו הרבה, כמו דפי אלמן, כן, שוב, פרוטוקול.
דפי אלמן, מפתחות ציבוריים פרטיים, ידה ידה ידה, לכו לקרוא, מבטיח לכם, לא מסובך.
כן, אבל מטורף לגמרי, זה שאנחנו יכולים לדבר.
פיסה יפיפיה, כן.
מטורף, למשל, זה הדברים שאני מראה לסטודנט, כל סטודנט ואומר, או, זה מדהים. כן, למה הוא אומר זה מדהים? כי בעצם כשאני שואל אותם מראש, אני זורק את השאלה, תגיד, אנחנו יכולים לדבר, לקבוע לנו מפתח הצפנה בינינו, בלי הפעם להיפגש? לא, כי יש בן אדם באמצע, ואז גם הוא בא באותו מעמד כמונו. זה שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה מדהים. זה שאנחנו יכולים לסגור משהו עם כמה נולים ולפתוח אותם. דבר מדהים, כן, אבל כבר הכירו את זה. כן, אז כשגילו את זה, זה היה פעם שנייה פחות או יותר שגילו את הדבר הזה, והוא אומר לו, אבל לא, זה שלך לא ממשו את זה אף פעם. למה? כי זה תהליך כבד. עוברות 3 עשורים, עכשיו, אנחנו רואים עכשיו חברות למשל שזירו קוין וזדקש וחברה ישראלית של אלי בן ססון שקוראים לה סטאר משהו שלוקחים את הרעיון הזה של זירו נולדג' שהוא רעיון אדיר מהרבה בחינות. א', אולי זה לא נראה מעניין, אבל כשיש הרבה משתתפים בזה זה נהיה מאוד מעניין. זה לוקח כל פרוטוקול והופך אותו למשל לפרוטוקול שהוא בטוח, שאנשים לא יכולים לפרוץ אותו לעולם. זה יכול לקחת למשל הבחירות, אולי הכי הוא פעם, אני רוצה שיהיה לי הרבה מאוד משתתפים, כל אחד ייתן את הקול שלו מוצפן, שאני רוצה לבדוק מה התוצאה. אבל אני לא רוצה שתדע מה כל אחד הצביע. כלומר, אני לא רוצה שתלמד כלום מזה שאתה יודע מה התוצאה. איך עושים את זה? בדיוק עם הוכחת אפס ידיעה. אז המון מהדברים האלה שזה רק עכשיו מתחיל, כי רק עכשיו אנשים מאוד מאוד חכמים, שהיו גם תיאורטיקנים מאוד טובים, אבל גם מהנדסים מעולים.
כן, אני מכיר סיפור אחד לפחות על חברה שנמכרה לפייפל, שהתחילה בדיוק ככה, שכמה יזמים שמעו על זה לאלגוריתם, אמרו, אי, הוא דווקא פה בארץ, בוא נממש את האלגוריתם שלו.
וזה דבר מאוד קשה, וזה גם מאוד קשה למצוא בני אדם כאלה. כלומר, שגם ממש טובים בזה, וגם מזה, נגיד, דבר עם אבי ויגדרזון, נגיד, חשבת את הכללה שלו, שהוא אף פעם לא יהיה עשיר. למה? כי הוא אף פעם לא יוכל לממש את הדברים שהוא עוסק בהם, שעשו מזה.
פסטיורינג זה אחלה כסף.
כן, נכון, עכשיו כן, הוא כן עשיר, נכון? זה מיליון דולר, וגם אבל זה 200, כלומר, מזה, מפרסים, אבל בוא נגיד, זה לא ריץ'.
לא, אני מכיר המון המון יזמים טמבלים כמוני, שאתה יכול להתעשר מספיק טוב, ואם אתה פשוט, אתה יודע, יזם, זה לא צריך להיות גאון הדור.
נכון,
אבל אנשים, מזל מעורב, יש הרבה סט קישורים שהוא מאוד לא מדעי.
כן, אז אבו נוימן היה בדיוק כזה, זה שידע לעשות את הדבר הכי חכם בכל דבר, כן, במכנת הקוונטים ובמינמקס, את המשחקים, אבל גם בנה את המחשב הראשון בפרינסטון. כן, זה אנשים שאתה לא יכול.
יש את האנשים שאבו נוימן גנב להם את הפטנטים שיגידו שהוא עשה עוד דברים, שזה הריב על הפטנטים, שאבו נוימן נהיה מאוד עשיר, לא עשיר היום, אלא עמיד מאוד מספיק כדי לחיות ברווחה, והמשפחה שלו תהנה מזה. זאת אומרת, אני ממליץ לכם בפריקונומיקס, אנחנו עשו סדרת פרקים על וון נוימן. זה איש מאוד מעניין בסך
הכל. תורף, תורף לגמרי.
כן, לא, מי השימוש בסמים פסיכודליים בערוב ימיו, וספרות ילדים, והכל כמו כזה כמו קארל סייגן, זה אנשים שהם פנטסטיים.
ועוד עובדה לגביו.
אבל הוא גנב פטנטים.
גם? רגע, עושה עוד משהו עם פטנט, תכף אני אספר לך, אבל רק נסגור בזה, אז רק אגיד שהוא גם היה מאוד חברותי, שזה, בוא נגיד, מתור מי שמסתובב עם מדעי מנחשב, זה לא דבר רגיל.
קצת יותר מדי חברותי, אחד הדברים שאהבתי שם בסיפור שלו, זה שיש גם מחיר להגזמות, כי היה לו את הלוקסוס של, אתה מכיר את הסיפור הזה עם ההספד שלו?
לא, תספר לנו.
שהוא זכה לקרוא את ההספד שלו בעודו חי. אתה יודע, שאנשים גוססים, אז בעיתונים הרציניים כבר מכינים את ההספד. כן. אתה מפרסם את ההספד מיד. זאת אומרת, כזה...
חבצלת.
לא נלך לדברים רעים, אבל אתה יודע, כזה, מישהו כזה כמו אבי, יום אחד שהוא יהיה חולה מאוד, ירצו לפנות אליך כדי שתסביר את הדבר הזה באיזה טקסט של 400 מילה, שאפשר יהיה לדפוק בעיתון או בוויינט או לא יודע מה, ולא מעכשיו לעכשיו. יעשו זה כמה ימים מראש. פלוס איזשהו הספד, כמו שלא יודע מה, יש את הבחור בארץ, אדרת, שכותב הספדים פנטסטיים, אני מת על הקטע שלו, למרות שזה אנשים מתים בסוף לדבר, והספד זה דבר יפה בעיניי, אם אתה עושה את זה בצורה מכובדת. ווון רוימן קיבל את ההספד שלו מהניו יורק טיימס. מישהו הביא לו את זה. וחלק מההספד היה עובדה שהוא היה, מה שנקרא, וומנייזר. זה המילה.
כן, זה נכון.
ובשנות ה-60, דברים שהוא עשה, היום, לא יודע אם היו מקנסלים אותו, אבל בהחלט שבן אדם עם מוסר תקין היה אומר, אחי, היית קצת אסול. כן. אתה יודע, לא תקפת אנשים, אבל אתה יודע, התחלת עם נשים של חברים שלך, והוא הסביר לבן אדם שלידו, הוא אמר, רציתי להראות שגם חבר'ה של מדעי המחשב יכולים להיות לא גיקים, אתה מבין? כל
השכבות... אתה מקלקל לי את הנרטיב. זה מה שקורה לי בשיעור, נגיד, על פעם, אני אומר, וואי, הם כולם מתים על נבלונים, ואז אני מלמד זה, ואז
זה אולי זה לא. לא, אבל זה יפה, כולם... אתה יודע, שאתה חופר על איינשטיין, בסוף גם הוא הסתובב בפרינסטון בתור הווירדו הזה, של התעקש לא להצטרף למסיבה, בסוף, כן?
כן, שהתחתן עם בדודה שלו, כאילו, בוא גם איזה...
לא רק זה, אני אומר, בסוף גם, אתה יודע, העניין של המפחה המדעית גרידה, בסוף הציבור הרחב העריץ אותו, מדינת ישראל אמרה לו, בוא תהיה הנשיא שלנו, נשיא ארצות הברית באו, כאילו, אתה יודע, להצטלם מתו והכל, אבל זה היה סלברי, כי בקהילת המדע... והפחות תפסו ממנו בסוף, כמו שקורה לכולם.
נכון.
זה רק פני אדם.
אכל מספיק זמן, אתה תהיה נבל, אבל...
אתה לא יודע אם תהיה נבל, אתה תהיה פתט.
כן, נכון.
אתה רואה את זה על... נגיד, אתה רואה מישהו כזה כמו ישראל אומן, שהוא בן אדם עם המון זכויות, עם כל הכבוד, נובל זה הרבה.
כן, זה לא
מעט. ואז אתה שומע אותו כאילו מתבטא בהרבה דברים אחרים, ואתה אומר, לא חייב. זאת אומרת, לא, מצד שני, כל אחד זכאי לדעה, אבל אל תניחו שאם בן אדם היה מבריק, זוכה נובל, הכל... בסוף כולנו, זה כזה, אתה יודע, כמו השלמת מעגל הזאת, של גיל שנתיים מאוד דומה לשנה האחרונה, או חצי שנה האחרונה, אם כבר תשו כמותיך, אם אתה נורא מבוגר.
והרבה ריר.
כן, אתה יכול לראות את זה, אתה יודע, אנשים אומרים את זה על ביידן, תראו, הוא כבר סנילי, או כמו זה, לא, פשוט בן אדם מבוגר.
נכון.
זה קורה לכולם.
אז אני בכל מקרה, שונא הספדים, כי א', אתה תמיד מגיע מאוחר מדי, אתה אומר, חבל, לא הכרתי אותו תמיד, נכון?
לא, אבל זה יפה.
כן, אני דווקא מתבאס, אני אומר, וואי, אז היית אומר לי קודם.
אבל לא צריך להכיר אותו, יכול פשוט לקרוא עליו.
ודבר שני, זה לא נראה לי אמיתי, כי הם אף פעם לא חרות. נכון, אתה כזה בהספדים, אז הוא כן, אבל בהספד, לא.
אבל זה הספד יפה, זה ביוגרפיה טובה.
זה הספד טוב, נכון.
זה ביוגרפיה טובה שמציגה בן אדם כבן אדם.
נכון.
זאת אומרת, גם מי ש... אתה יודע, אז דוגמה שתמיד מביאים, זה פריץ אבר. זאת אומרת, גם מי שדאג לכך שלכולכם יהיה אוכל...
אמוניה.
כן,
גם
הוא פיתח נשק, והוא היה בן זונה שגרם לאשתו להתאבד מרוב שהוא היה בן זונה. אבל זה פני אדם. זאת אומרת, אם אתם מחפשים...
הוא רק קיצונית לבן אדם, אבל כן.
הכל טוב, אבל המכון פה בוויצמן קראו אל שמו לעניות דעתי בכימיה. אם אני לא טועה, זה מכון אבר, אם אני לא טועה, במכון איזה זה שמו. אז זאת אומרת, היום מחפשים את הטהור. זאת אומרת, עשינו פה איזשהו סיבוב, חזרנו כזה לתקופה ויקטוריאנית, של מחפשים טהור, ואין טהור, כולנו קצת דפוקים. לא אומר שחייב להיות דפוק, אני לא מנסה להחליק את הדפיקות, כן? אני רק אומר שכולנו קצת דפוקים.
כן, אני מרגיש את זה, ככל שאני מבוגן, אני רואה את הדפיקויות הולכות וצצות לי. אז, אבל, אז אם נסיים עוד פעם, נחזור לוויקטור זון, אז אחד הדברים, בלי קשר לדברים שאמרנו, ויש עוד המון כמובן שלא אמרנו, PCP, אתה יכול להסתכל על הוכחה על שלוש אותיות ולדעת שהיא נכונה, והוא עשה שם דברים יפים כבר, בכל תחום שתקרא.
הוא עדיין עובד.
כן, הוא עובד מלא.
הוא עדיין חוקר. הוא עוד בן 60 נראה לי, או משהו כזה, לא?
לא, לא, יותר.
70?
כן, משהו כזה, אולי.
אוקיי, שיחיה עוד הרבה שנים שיעבוד.
79, אני חושב שזה...
הבנתי, אוקיי, פרגנתי לו הרבה על השנים.
כן, לא, הוא היה ממש בהתחלה, הוא היה כאילו גם בזמן טוב שלא היה ברור שמדעי המחשב זה היה המקום להיות בו בישראל. כלומר, ישראל מבחינת פרסי טיורינג וכל דבר שתרצה, חברי סגל, יש יותר מדעי המחשב ישראלים בחוץ מאשר בישראל, כלומר, זה מטורף כמה הפער של מדעי המחשב של ישראל לעומת העולם הוא
שם... 6 מתוך 77.
כן, ורק ארצות הברית, וגם זה לא כזה הרבה יותר מישראל, יש להם...
באופן יחסי, כן.
כן, פר קפיטה, לא, בואו, יש להם את 40, אבל פר קפיטה ישראל היא פי 30 בערך יותר חזקה.
כי זה זול. זאת אומרת, הנה איפה זה לא עובד, ויצא לי יום חמישי לשבת עם מרק רואן. טוב, אני מניח שאתה לא מכירים מזה, כמו שרוב המאזינים מכירים. מרק, יהודי חמוד מניו יורק, והוא גם מנהל חצי טריליון דולר. כן, טריליון, הוא התעתי. אחד המשקיעים הכי גדולים בעולם. מהם חריף. והוא יצא שם בשיחה הסגורה הזאת בשצף קצף, כשאני לא שורפת יותר מדי, לטובת סעודיה וברית אחרית המאוריות, נגד ישראל. זאת אומרת, בן אדם שכבר 30 שנה מגיע לפה פילנטרופ ישראלי. יום חמישי, תחשבו באיזו סיטואציה להגיע דווקא עכשיו לישראל, לדבר עם אנשים, כשהוא יודע טוב מאוד מה קורה ביום שבת, כי הוא אמר בדיוק את הזמן, אז כנראה שיש לו אינטואיציה טובה, או קשרים טובים במסעד הביטחוני.
או טריליון דולר, אז מגלים לו דברים.
כן. אני חושב שכן, ומספיק כדי לדעת לעזוב בזמן, הממסד האמריקאי, אבל הוא אומר שבסוף יש כסף, צריך כסף, ו-AI ו-ML צריך כסף והשקעה ציבורית, למי שחושב שאפשר רק עם השקעה פרטית, רק חברות פרטיות יכולות לסגור את הפער, לא, לא תמיד. יש תחומים שלמים שהישראבלוף לא יעבוד, ו-ML ו-AI, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות, יביאו לנו בראש, הן מביאות לנו בראש, הווה.
וכמובן לא סין, כן, שזה לא, בכלל
לא,
מה לדבר.
אבל לא משווה, כי סין, זאת אומרת, זה כמו שאומרים לי נורווגיה, אומרים לי נורווגיה דומה. דוגמה למה? כן. זה מדינה שקיבלה כל כך הרבה מתנות מהטבע, אין לך מה, אז בן אדם יגיד, גם איחוד אמירויות וערב הסעודית יש הרבה נפט וגז, אבל זה לא נכון, בדובאי אין יותר גז מאשר בישראל. באבו דאבי יש הרבה נפט, בסדר, כן. ברור שזה הכל, אבל... דובאי עובדים נכון, לא צריך לחפש, נורווגיה זה לא דוגמה בעיניי, בסדר, יש מה לקחת מהם, אבל זה לא דוגמה בעיניי, ערב הסעודית ודובאי זה כן, ואנחנו לא לומדים, אנחנו הולכים לאחור, הם הולכים קדימה, אנחנו מאבדים אוחות, הם מרוויחים אוחות.
גם איראן, לא יודע, כשאתה מסתכל על זה, בסוף יש להם איזה טריליון מהנדסים בשנה שהם עשירים, ופה פחות.
אבל זה לא דוגמה, אז הנה, היום,
זה לא עובד.
אבל ראינו לפני 12 שעות, זה לא דוגמה, כשאתה מבודד ומאוד דתי, הצד המערבי שמושך את המוחות ולא אין אף בן אדם גאון שמגיע לאיראן מבחוץ.
נכון.
כל מה שיש להם, הם בדיפוזיה מאבדים אותו החוצה.
ותסתכל על ישראל גם היום.
זה דיפוזיה, מאבדים החוצה. אבל אני מביא את הדוגמה הזאת, אני לא רוקד סביב העניין הזה. אם אנחנו יכולים לפתח אנשים שבתחום זול, כמו מדעי המחשב, שאתה לא צריך הרבה כסף, רק מוח.
נכון, זה הכינור של היהודים פעם, נכון? אתה באמת לא צריך שום דבר, אתה שם את זה על הגב.
אבל, אז אם אתם רוצים את הפון נוימנים, אתה יודע מה הדוגמה שאני הכי אוהב לגבי פון נוימן, או, וואו, נו, יהודי הונגרי אחר, גאון, מת בשנות ה-60, גם לוס אלמוס, לפני פון נוימן.
זאת אומרת, לפני איתו, הוא גם היה שם.
היה איתו, אבל הוא מת הרבה לפניו, 20 שנה לפניו.
וואו. ריקו פרמי? לא, פרמי.
נחשב להכי חכם שם.
לא, פון נוימן, בג'ודפסט כאילו, זה פון נוימן היה...
לא, לא, אבל...
הכי חכם בלוס אלמוס?
כן. יהודי, הונגרי, מת בשנות ה-60.
כל ההונגרים שם, זה היה מעגל מטורף.
כן. טוב, לא משנה. אז אני מתבלט פה באחד היהודים האלה, אבל הוא היה בהונגריה, ואתם יודעים איך אמריקה פיתתה אותו?
אבל אנחנו אמריקה.
לא. כמה אתה מרוויח? כפול 10.
כן?
As simple as that. כל מי שמרים גבה על ערב הסעודית או דובאי, ואומר מה הם קונים בכסף, כן. מה לעשות שיש דברים שכסף פותר, כמו כסף איכות חיים ותרבות. סין... לא מקבלת גאונים מבחוץ. כל מה שהיא תגדל, היא יכולה לשמור על חלקם. אבל אתם יודעים איפה יש הכי הרבה גאונים סינים? בארצות הברית.
כן, אז אבי ויגדלזון נמצא במכון ללימודים מתקדמים, שזה המכון של גדל היה בו, ואיינשטיין היה בו.
פרינסטון,
אותו משרד. ובעצם כשחושבים, אם נחבר את זה לנקודה שלך, כשחושבים על... למה גרמניה הפסידה את המלחמה הגדולה וארצות הברית עשתה את האטום? זה היה בגלל זה, כי הם, מה הם עשו דפוק? הם שלחו את כל המדענים שהיו מנצחים להם את המלחמה והרגו אותם, ולא נשאר להם מי שיפתח את
המלחמה. או הרגו אותם, או אמרו להם, אנחנו נהרוג אתכם. אותו הילברט שאמרנו, שנתן את הבעיות ובא אליו, לא זוכר איזה, אם זה גבלס או מישהו אחר, ואמרנו, נו, איך המתמטיקה עכשיו בגטינברג, המוסד הכי מפואר בעולם עכשיו שאהפנו את כל היהודים האלה, אז הוא אמר לו, משפט קלאסי. אמר לו, אין יותר מתמטיקה בגטינברג. סיימתם את זה.
הרקתם את כל
היהודים. ועד היום, עד היום, המוסד הזה שהיה הכי טוב בעולם,
תודה רבה לגבי הונגריה, אבל באמת, הם קראו לה ג'ודפס, כאילו כדי להשמיץ אותה, אבל בעצם זה היה המקום המתמטי הכי מפואר שהיה קיים באותו מקום אי פעם, הדבר הזה שקרה אז בהונגריה.
רק תעברו על השמות, זאת אומרת, זה סטייה, זאת אומרת, שאלו אותם מה קרה שכל כך הרבה יהודים היו מעורבים, זאת אומרת, פאול ארדש, המתמטיקאי הכי פורה במאה ה-20, אותו מקום, ופון נוימן, וכל כך הרבה אחרים הגיעו מאזור נורא נורא קטן בהונגריה. למה? ככה.
נכון. כן, באמת קשה להגיד למה.
טלר, סילארד, פון נוימן, ויגנר, זאת אומרת, כל החבר'ה האלה יהיו מאותה שכונה.
מדהים. כן. אז רק לסיים לגבי אבי, אז חלק מהדברים שגם נתנו לו בפרס וכתבו את זה, אמרו, לא רק שהוא עשה את כל הדברים המטורפים האלה, ובכל דבר הוא שם את האצבע בדיוק על הדבר, אתה יודע, שאתה רוצה לדעת באותו תחום, אלא שיש לו המון סטודנטים, כן, והוא פיתח דורות על גבי דורות של אנשים, והוא עזר להם, וכלומר, חלק גדול מזה, זה בעצם לאורך זמן, הסטודנטים שהוא גידל פה, המון מהאנשים היום שאתה רואה פה, זה הסטודנטים שהוא גידל כשהוא היה פה, הוא כבר לא פה. ולא בטוח שישארו אנשים כאלה, כן?
אפשר לתקן.
אפשר.
אפשר לתקן, תמיד אפשר לתקן, אבל צריך להפסיק לחפור את הבור.
נכון.
זה התחלה טובה.
ולפחות להבין את זה, כלומר, להבין שוואלה, אנחנו מדברים על כל מיני דברים, אבל בסוף חצי מהייצוא הישראלי זה הייטק שלנו, והייטק שלנו באים מכל מיני דברים מהסוג הזה.
אם אתה הולך לדבר הזה, אנשים יגידו לך, יספיק המנדי, יספיק הוויקס, יספיק הזה, זה לא. זה לא, כי אם אתם מדברים על הקריות, אם אתם שמים את כל הביצים בסל אחד, זה לא עובד, זה לא מספיק טוב. אתה חייב שיהיה לך מחלקות לכימיה וביולוגיה ומתמטיקה ופיזיקה ותחומים אחרים של תרבות שמשמרים את האנשים ומערכת חינוך מספיק טובה, שהם לא ירצו לעזוב לארצות הברית. ואני רק אגיד, לפני שנסיים שהתבלבלתי, אני אתקן את זה פה בלייב, אני חשבתי על ריצ'רד פיינמן.
לא, פיינמן אמריקאי.
הכל טוב, גם הוא יהודי, הוא ממוצע, הוא נולד בניו יורק, ואני חשבתי על ריצ'רד פיינמן, שדיברתי על סמים והכל, זה היה ריצ'רד פיינמן.
מסכים, הכי חם.
כן.
לא, הוא גם היה.
אבל פון נוימן, שמת בשנות ה-50-70, הוא באמת הגיע עם המשכורת של ה-PS10.
כן, כן. ארצות
הברית, ואתה יודע, האמריקאים גם אמרו לו, אתה יודע מה הדבר הכי מדהים, אם אתם רוצים גם את האקסטרה, אמרו, תוסיף במכתב שם של מישהו שאתה רוצה שנביא עוד. אז הוא אמר, טלר. סתם כדי שיהיה לו חבר שידבר איתו אז זה הנקודה, זה לא ילכו גם הכי טובים, ילכו גם האנשים סביבם.
התלמידים שהם לא יגדלו, כלומר, אתה יודע, אני בא ממקומות כאלה, אנחנו גם, אתה מדבר על AI, מפה אני הולך לדוקו יפני, כן, שמה הוא הולך לעשות, הוא מדבר על ה-Oppenheimer moment, למה? כי AI נמצא בדיוק במקום הזה, שעכשיו אנחנו צריכים לעשות רגולציה כזאת, כי זה השקעות מדינתיות בדברים האלה.
מיליארדי דולרים, תסתכלו למשל על אנתרופיק, ועל חברות אחרות בצרפת. אוקיי, אז אם אתם רוצים, הנה, לא ילך רק לערבים עם נפט, אוקיי? צרפת, מדינה שמאשימים אותה של, הנה, הם הכניסו מוסלמים, והיא גמורה, והיא זה, והיא שם, והיא פה, והם הלכו רק לקשקושים. לא, צרפת עכשיו מעצמה של AI.
כן?
ורק הולכת ומתפתחת, והפער בין צרפת לישראל רק ילך ויגדל. אם לא נבין את זה, עדיין אפשר לתקן.
גם אפשר לתקן, גם מבחינת האתוס, כן? זה אתוס הולך ונהרס גם, אבל גם, אתה יודע, לך אנשים שאתה מזדהה איתם, אם הם לא יהיו פה, אז לא לך אנשים שבכלל החלמו שיכולים לעשות את זה, בנוסף להשקעות שאתה מדבר עליהם, שגם יכול להיות שפשוט לא מספיק כסף לזה. כן, עזוב במה ישקיעו אותו, יכול להיות שפשוט לא מספיק כסף, אם אנחנו לא נבין שרק מזה בסוף שישראל צורדת במזרח התיכון, כן? זה לא בגלל שהיא מדברת ערבית, או כל מיני דברים כאלה, זה בגלל שהיא לא מדברת ערבית.
למה ערב הסעודית עושה את חברה שלנו?
בדיוק.
למה? כי הם פתאום אוהבים יהודים? לא, אנשים אומרים, ערב הסעודית עדיין שונאים יהודים. בסדר, אני בטוח שגם אצלהם יש מלא פרוטוקולי זקני ציון מצטובים עותקים. אוקיי, אתם בסדר, אין לי מה לעשות, אני חייב לחיות עם זה, אבל כל עוד אני מספיק מביא ערך, זה יעבוד.
נכון, אם מדבר...
זה מה יש.
זה לא בגלל העברית והערבית, זה בגלל שהיא מדברת בינארית, בעצם.
לא, להפך, זה למרות. תבין, יש פה ברית עם ירדן, והערב הסעודית, למרות.
נכון, אבל...
האנטישמיות שהיא שם, אני לא מתכחש לאנטישמיות.
כן, ירדן...
אני אומר, זה מה יש.
מיירטת עשרות טילים באוויר, למה? אתה יודע, לא בגלל שישראל היא כזאת חזקה, אלא בגלל שהם רוצים להיות חברה שלנו, כי ישראל...
הבנו להם, אנחנו מביאים להם מים, יש לנו ערך.
מבין להם מים, מבין להם כל דבר אחר, אתה יודע שאנחנו רואים אותו לקראת המאה הבאה, ישראלי בעמדה מאוד טובה לזה, אבל כן, אנחנו צריכים להבין את זה.
עדיף שלא נהיה כמו איראן, זה כל מה שאני אומר.
כן, שנהיה זאת שמחסלים את כל הטילים, ולא שולחים את הטילים שנופלים באוויר. עזוב את
זה, עדיף שלא נהיה אלה שמוצאים את כל הכסף על צבא, על פרויקט טילים קיקיוני, ועל עיר דתית כמו בקום, המקבילה של בני ברק אצלהם, זה לא מתכנס לשום דבר. שלא יודע מה, איזה אחד העיתונאים שאני אציין את שמו, שהתחתן עם מוציאה לאור, ואומר, בוא נהיה יותר דומים לערב הסעודית ואיראן, ולא לארצות הברית. אומר, זה לא טוב. זה לא מתכנס.
לעת זקנה, כן, לא נהיה גם איינשטיין, לא משחקים בקוביות וכאלה. אנחנו צריכים כאילו כל פעם להיות מוכנים באמת לדברים חדשים, גם מהקריות, אבל שוב, הדברים האלה, גם כשאתה מדבר, כל האלגוריתם האלה של AI, הכל מבוסס על הסתברות. כלומר, זה הכל
מתמטיקה.
דברים, הכל
אקדמיה.
מתמטיקה בסוף, כן.
כן, היו פה כמה שנים שנוצרה תודעה שהאקדמיה זה לא מספיק חשוב, כי קמו מספיק חברות בלי רקע אקדמי חזק, וזה בסדר. צריך גם...
זה מעולה, זה הולך לרוחב, ואז אתה הולך קצת לעומק.
צריך לפזר, זאת אומרת, אם היינו רק אקדמיה, זה גם בעיה. כן, אין, לא תמיד יש כסף בזה, כמו שהרבה אנשים באקדמיה יודעים. אבל צריך גם וגם. אקוסיסטם בריא.
וזה גם לא תמיד נכון לעכשיו. נגיד, אתה מדבר עכשיו על 4 עשורים, בין האוחות FCDI לחברות בלוקצ'יין, שעכשיו כנראה יעשו מזה מיליארדים. כמו אנחנו צריכים גם, אתה יודע, לחיות בין לבין. אז כן, השילוב הזה, זה מה שאתה אמור להיות מסוגל לתחזק. טוב, אתה רוצה המלצות?
כן.
יאללה, אז המלצה אחת, אם כבר דיברנו על וון נוימן, אז הביוגרפיה שלו שיצא עכשיו, ואז כן הם ידעו אם הוא הוומנייזר או לא. התשובה היא כן.
לא, אני התכוונתי לפיימן.
לא, אני אומר, לא, אבל אתה יודע, יותר מאחד.
כן, אבל אני דיברתי על פיימן, אני הכפשתי פה יהודי הונגרי חכם, ממש חכם, הכי חכם, אבל אני דיברתי על ריצ'רד פיימן, שהוא גם היה ממש חכם. כן, כן. אני דיברתי על פיימן, מצטער.
אז מבחינת הביוגרפיה, אז The Man of the Future, כן, הוא מספר קצת על כל המעגל הזה של בודפסט, אבל בעיקר עליו, אתה יודע, לדברים שהוא עשה, ואתה רק מבין כאילו, הפתרון היחיד לזה זה שהוא בא מעתיד. כלומר, שבא כזה 100 שנה אחורה, והיה לו את כל התשובות פשוט, ואז הוא זרק אותם.
אז התחלתי להזין לזה, ואחד הדברים שנורא חשוב להבין, שאם אתם לא מצליחים להבין משהו, או שאתם מנסים ללמד את הילדים, את הילדה שלכם לא להבין משהו, אל תהיו קשים, כי לא כולנו נולדנו אותו דבר. צריך להבין שיש כאלה שהם באמת יותר מוכשרים, כמו, זאת אומרת, אנחנו מקבלים בהבנה, מייקל ג'ורדן מדביע, ואתה אומר, אני לא יכול לעשות את זה. אז תבינו שגם בדברים האלה, יש כאלה שלא נולדים אותו דבר. לקרוא מה הוא עשה בגיל כל כך צעיר, אתה מבין שזה לא כולנו קיבלנו אותו קלפים. זה גם כיף לקרוא.
כן, נכון, אבל היה המון אנשים שעבדו איתו ולא היו מהירים כמו, וזה, אז זה, כשאני אומר לסטודנטים למשל, אתה יודע, לא כולם תופסים הכל באותו שיעור, אבל לפעמים אתה יכול, כן, לקחת מזה דברים, ואתה עובר יותר לעומק, יותר לאט קצת, כלומר, זה לא רק ביוגרפיה על מישהו מבריק, כלומר, יש גם את האנשים מסביבו, יש את כל הסיפור עם אשתו שם, שירצה לקרוא, היא גם הייתה מתמקדת מבריקה, וסתם דברים קצת אחרת.
כן, בלוס אלמוס לא היה מחשבים, כי זה שנות ה-50, אתם יודעים מי עשה את כל החישובים הקשים?
הקומפיוטרס.
אנשים של המדענים, שגם אין היו מבריקות, אז יצאו גם ילדים מבריקים.
כן, אז נגיד, לדעתי, זה כן אומר מה הוא מדע, איך זה עובד, כי זה תמיד נראה כמו קסם עם הצד, נכון? אתה חשבת על רעיון, הסתכלת על לוח לבן, וזה לא תמיד ככה, כן? לא תמיד הסתכלת על איזה לוח לבן, ופתאום צצו לך מחשבות כזה כמו במים המפורסם.
לי אין את זה. אז אני פשוט חי עם זה בשלום, ואני עובד קשה. זה משהו מהזווית שלי שאני יכול להגיד. עשיתי כל הקורסים שלי, עשיתי מועד בית.
זה יכול להיות אחרת פשוט.
אני פשוט יודע להיחשל ולנסות שוב, זה הסופר פאוור שלי.
כן, זה הסופר פאוור, אגב, שכל מי שעשה אי פעם משהו מעניין, זה הסופר פאוור שלו.
יש כאלה שהם ממש טובים בזה, וזה בסדר.
אבל אתה לא יודע, אני אומר, כשאתה לא מכיר את ההוכחות לפני שאלה שאתה ראית, הם אלה שזורקים בקיור כזה, כל הכלים מלוכלכים וזה, אתה לא יודע את זה, ואני מכיר את זה, ואני יודע איך זה עובד הרבה פעמים, הרי גם כשאני מציג משהו בכיתה, הסטודנטים מסתכלים עליי ואומרים, וואו, זה די, הבן אדם הזה, אין הוא גרון, אי אפשר לדבר איתו אף פעם, הם לא מדברים אותי בהפסקה בגלל זה, כי אני מראה להם, אתה יודע, סך מגע שמאז אוקלידס עד היום כזה, חשבו עליו מלא אנשים, ואני עומד להם כזה.
אם ראיתי רחוק, זה רק ישבתי על כתפי ענקים, לא?
כן, ישבתי כאילו, אבל על שורה של אנשים כזה, ואני מלא מלא, ואז אני אומר את זה למישהו שרואה את זה פעם ראשונה, אבל הרבה מזה זה להבין את התהליכים האלה, להבין מה זה, וזה גם כשאתה, באמת, אתה רוצה להפוך את החיים שלך ליותר מעניינים, אז כשאתה מבין שיש דברים יפים שלא הבנת את זה קודם, זה הדרך שלך בעצם. כלומר, זה מה שמספק בסוף הכסף שלנו, לא כזה טוב. כן, באקדמיה.
אוקיי. היה לי כיף, ותודה רבה 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 שבאת.
תודה רבה, היה לי ממש כיף.
ואני מקווה שפעם הבאה שניפגש, זה לא יהיה אחרי כמעט World War 3.
כן, נכון, זה יהיה עוד פעם, אולי ניקח מונדיאל או משהו, תבאתי לדבר על כדורגל, עוד פעם.
בבקשה, בבקשה. תראה, כל החבר'ה מארגנטינה שהביאו מונדיאל, ממש יש להם שנה טובה.
נו, מה אתה חושב?
לא יודע אם שמתם לב.
אתה לא מבין, אבל לי יש שנה מעולה כי לקחנו את המונדיאל. לא כי קראו לי דברים, אלא כי אני בבוקר נזכר בזה שלקחנו את המונדיאל.
אבל זה קשה לזהות כי שם, אבל מסתכל, כל החבר'ה האלה שהיו שם, תחשוב כמה מהם האשימו אותם שהם nobody זה ליד מסי. נכון? את ארגנטינה, לא שמת לב לזה. אבל אמרו את זה.
לא, אני יודע שאמרו את זה.
תסתכלו כמה מהם, דפול ומקליסטר, וכל מיני חבר'ה כאלה שהאשימו אותם שהם כלום בפיטה, והנה, זה מוביל את אתלטיקו לעונה טובה, זה מוביל את ליברפול, זה מוביל את זה.
מה, רומר עושה את כל ההגנה של תקיר טוטנאם.
של טוטנאם.
כן, מה אתה... אני גם... ואני אספר לך משהו, כשמשווים, תמיד ישבו לי...
מה? יום לא טוב אתמול.
בסדר, נו.
הרג אותי בפנטזי, הרומרו שלך, אבל בסדר.
בסדר, אבל שאתה אומר בדיעבד נגיד, אתה יודע, כל אלה שאמרו לי, לאו מול דיאגו, זה השני התמדוטואיסטים, נכון? עכשיו, כי אמרו לי, אבל מרדונה לקח מונדיאל לבד. ומסי לא.
אף אחד לא לקח כלום לבד.
אף אחד לא לקח את זה לבד. אני מכיר, אני...
אף אחד לא לקח כלום לבד.
אני זוכר את בורות שגה רץ, ואני בלדנו, היה גאון כדורגל, ואחר כך בגלל, אתה שומע אותם מדבר על כדורגל? נגיד, זה הבן אדם הכי חם ששמעת אי פעם מדבר על כדורגל. את חורכי בלדנו. ואתה אומר, וואלה, היה לו קבוצה, היה שם הגנה של... אין. אף אחד לא לקח את זה לבד.
אף אחד לא עשה כלום לבד. זה היופי בכדורגל, שאתה יכול לקחת את זה לאיפה שאתה רוצה, זה לא טניס.
כן, גם בטניס יש מערכת. לא, אגב. הוא ישב על כל מיני דברים שעשו גאוסים וכל מיני אנשים כאלה.
היה מישהו אחד באודו שעשה הרבה לבד.
כן, אמנו ג'אן, זה באמת דוגמה, עזוב, זה לא טוב. אני לפעמים, למשל, לא אספר את זה לסטודנטים, כי אז יגידו לי, מה זה קורה?
אחד ל-20-30 מיליארד אנשים שחיו ב-200 שנה.
כן, זה דוגמה לא טובה. מסי עולה לשחק בלי חימום, נגיד. אל תעשו את זה.
כן. יאללה, עד הפעם הבאה. תודה רבה.